עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם, יש רק טניסאי אחד בהיסטוריה שניתן לומר עליו הגדול מכולם, The Goat, וזה נובק ג'וקוביץ' הסרבי שבגיל 37 משיג תואר אחד שלא היה לו, אלוף אולימפי, 7-6, 7-6, שני שוברי שוויון, הוא מנצח את קרלוס אלקרז, האיש הבא, הטניסאי הבא, שייתכן שיהיה אף גדול מנובק. יש לו כבר עכשיו 4 תארי גרנד סלאם, אולי הוא גם יהיה אלוף אולימפי בלוס אנג'לס 28, אבל נכון לעכשיו, רק אחד, לא פדרר, לא נדל, רק אחד, הוא הגדול מכולם, גם הוביל בגרנד סלאמים, גם אלוף אולימפי, אי אפשר יותר. אהלן פרימו.
אהלן, תשמע, התמונות הזה של הבכי של הטניסאי הגדול בעולם, אתה יודע...
זה לא היה לו, ב-37.
כן, כן, אבל אני אומר, באולימפיאדה אתה כל יום מתרגש ממשהו חדש. אבל
כן, אבל אני רוצה לשאול...
זה הגדול מכולם, הטניס, והוא כן. בוכה כמו ילד קטן, מהתמונות הגדולות של האולימפיאדה.
כשעזבנו כאן ביום חמישי...
כן.
היו לנו שתי מדליות, של פיטר ושל אינבר לניר. שישי... רז הרשקו, באמת במופע מדהים, השיגה מדליית כסף. שבת, על אף שאליסר ניחס אותנו שזה לא יכול להיות, הבאנו עוד 3 מדליות. ארטיום דולגופיאט, מדליה באולימפיאדה נוספת, מדליית כסף, יש לו זהב מטוקיו, ושני הגולשים, נועה קנטו, מדליית כסף, ויותם ראובני, אלוף אולימפי גולש, שאף אחד לא ספר.
תום ראובני,
אף אחד לא צפה שהוא יגיע למצב הזה, קיבלו שהוא יהיה בין העשרה, אבל צריך להזכיר גם את המאמנים של כולם, אורן סמאג'ה, שני הרשקו, גל פרידמן ושחר צוברי, שעשו באמת עבודה מדהימה. מתוך הארבעה האלה, 3 מדלים מדליסטים אולימפיים, רק שאני לא מדליסט אולימפי, אבל הוא מאמן מדהים. אני רוצה להתקן על מה שקורה היום, נדבר כמובן על כל מה שקרה בסופש. אז יש לנו ככה, נועה לסרי וניתי חסון, שייט 400 מפרסיות, 470 זוגות מעורבים, הם יש להם, הם כרגע במקום השישי אחרי סיום השיוטים, ובאמת נמצאים חזק בתמונת העלייה לגמר. עולים 10 הראשונים, 10 זוגות הראשונים. מה עוד יש לנו? רותם גפינוביץ', אופני כביש, המרוץ מתקיים עדיין. אחרי 26 קילומטר היא עלתה לדבוקה המובילה, אנחנו נחכה לסיום. פעם אחרונה שהתעדכנתי היא הייתה במרחק הובלה של 4 דקות אחרי הפלוטון, אבל יש עוד הרבה זמן לדווש.
אתה יודע, רוני, כן. אני אגיד משפט, יום לפני הנסיעה של המשלחת עלתה לכאן לשידור יושב ראש הוועד האולימפי יעל ארד, דיברה איתנו, ואז שאלתי אותו לגבי המדליות, והיא אמרה בישיבה האחרונה, אנחנו דיברנו על 4-5. אתה יודע, זה התחיל כאילו בצלטיים, לא ידענו מי נגד מי, מה קורה וכל הדברים האלה, ואז הגיעה השבת, לדעתי השבת הכי גדולה בספורט, תקן אותי אם הייתה לנו שבת כזאת גדולה, כמו 4 באוגוסט 2024, ביום אחד הבאנו 3 מדליות, אנחנו עומדים על 6, וזה, אם יעל ארד אמרה לנו, אנחנו בצפי של 4-5 בוועדה שלנו שדיברנו על זה.
היא צדקה דבר אחד.
גדלנו ל-6, לא, השאלה שלי לך היא כזאת.
רגע, יותם לא היה מועמד למדליה.
תום.
לא מפתיע יותם כמובן בראש. תום ראובני לא היה מועמד למדליה, היה מועמד לסיים בעשירייה, וגם פיטר פלצ'יק לא ידעו, אתה יודע, הוא שווה רבע גמר בכל תחרות, לא ידעו אם באמת יצלח את שני קרבות בית התנחומים. הלאה.
כן, אז קודם כל השאלה שלי לך, כי אתה מבין בזה הרבה יותר ממני, יש לנו באחד המקצועות עוד סיכוי להביא מדליה? איפה אנחנו בין הטובים שיש?
יש לנו כרגיל, אנחנו ממשיכים עם היחפים. יש לנו את אבישג סמברג בטקוונדו.
מתי היא נכנסת?
ביום רביעי. היא מדליסטית מטוקיו. הייתה מדליסט הראשונה, מדליית ארד, ויש לנו את נבחרת אנשים בתרגיל הקבוצתי, בהתעמלות אמנותית.
היא באמת הנבחרת הזאת מהטובות ביותר, ואגב, אמרת יחפים, אני לא אוהב לקרוא לזה יחפים, אבל...
אתה לא אוהב, אבל...
לא, אבל תקשיב. צריך לעשות פה איזשהו מחקר, אבל זה לא מחקר שלי ושלך, של אנשים הרבה יותר... למה אנחנו רק ביחידים זוכים ב...
זה מה שרציתי להגיד לך בפתיחת הדברים, שאולי הגיע הזמן באמת לקצץ מהכדורגל שלא יגיע להישגים.
אולי בסטנגה, אתה יודע, סטנגה אחד על אחד היינו משחקים.
אבל אין סטנגה, ושיהיה, אולי ניתן, אבל צריך אולי לקצץ מהכדורגל שבאמת לא עושה כלום.
כדורסל וכדוריד גם לא הגענו באולימפיאדה.
נכון, אבל בכדורסל היינו ב-52. אבל במיטות האלה אנחנו מתקדמים יותר. בקטע של אליפויות אירופה, צעירים, כל הדברים האלה.
כן, הצעירים שלנו גם כדורסל, גם כדורגל הצליחו, אבל...
כדורגל זה היה חד פעמי. כן, חד פעמי. הכדורסל, ראית את נבחרת הנוער?
ראיתי אותה, נהדרת.
כך שבאיזשהו מקום, ויש מדליות והכל, כך שבאיזשהו מקום צריך לקחת מהשמנים, ולתת לרזים, ליחפים.
לא, אבל אני לא אמרתי לך רזים ושמנים ועשירים ולא עשירים. אני אמרתי לך, אנחנו זוכים בבודדים. יש פה משהו מוזר.
אני עונה לך.
מה, יש פה משהו מוזר עם הקבוצות?
כי קבוצה, כי בתור קבוצה אנחנו מרעילים את האוויר ומסריחים את הדשא, למשל.
אבל זה לא תשובה של פרופסור.
אבל זו תשובה עובדתית.
עובדתית, אבל צריך...
עובדתי, אבל זה עובדתי.
כן, אבל צריך להגיע לאיזושהי מסקנה, למה בודד זוכה וקבוצה לא.
פעם אני אסביר לך. עורך שר פלסנר, עורך ומפיק שר פלסנר, שני רומנו, גם בהפקה, אחראי על השידור ברדיו 103, שקד וולפין, ברדיו צפון, 104.5, יניב לני, ערוכים בדיגיטל, דוד זבולוני, אסף חרמוני ואליעזר בן יהודה. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציות חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, נדב צלציפר, ידיעות אחרונות, ויינט, שליח שני המוסדות האלה, כלי התקשורת האלה, בפריז, היה גם במרסיי, אהלן צנצי, ערב טוב.
אהלן, אהלן חברים, בלי יוצא מהרולנד גרוס עכשיו.
תשמע, בוא נה, התחלת רע.
בשביל זה.
התחלת רע מאוד.
מה אתה אומר?
אני אומר, התחלת רע מאוד, כי כל מקום שהיית, אתה יודע, באמת, אנשים התמוטטו, נפלו מהרגליים.
הוא השם?
כן, והאמת שמיום חמישי, אתה בסדר. אתה בסדר מיום חמישי.
אני אגיד לך משהו, שמעתי את הפתיח שגם טרימו אמר, התחלנו בעצלתיים, אני אמרתי לכם מראש, רק מיום חמישי, זה הצפי למדליות. זאת אומרת, פרימו, אתם צריכים להבין, בסופו של דבר, כל מי שהתחרה עד יום חמישי, אולי התעלות, יוצאת מן הכלל, הגרלות, יוצאות מן הכלל, היו מעניקות לנו משהו. בתכלס, על פי כל התחזיות, דיברו מיום חמישי, יום חמישי זה ענבר לניר, כמו שאמר קוף.
לא, אבל אתה יודע איפה אני נגעתי בזה? בגלל שראיתי את ארטיום. ארטיום בפעם הראשונה, ביום הראשון, שהוא הצליח לא טוב, וחיכינו עד הלילה לראות אם הוא ייכנס לשמיניה, פה אמרתי, רגע, ארטיום זה נחשב למספר אחד שלנו, והוא נכנס על הקסקס, בשביל זה אני חששתי.
כן, אבל אני אגיד לך משהו, פרימו, אני חושב שכל מי שמכיר את הספורט האולימפי, ידע שדווקא זה שהוא קיבל את הסתירה במוקדמות, אני חושב שאין אחד שישב באולם ולא אמר, אוקיי, הוא קיבל את הסתירה, והסוף הוא נכנס ברגע האחרון, אין סיכוי שבעולם שהוא לא לוקח את המדליה. אגב, חשבתי שהוא ייקח את המדליית זהב, לקח את המדליית כסף, שזה גם עדיין ממצב אותו כספורטאי הכי גדול שהיה פה, אבל אין ספק שארטום דולקופיאט, זה חתיכת דבר, ובסופו של דבר, הג'ודו עם שלוש מדליות, אני גם הייתי במרסיי עם השייט, שזה, תשמע, זה... אני אומר, רק מי שנמצא עם החברה לשאל השייט, יש לך אגב דש קופמן משי בובר, היושב ראש שמאוד אוהב אותך, הם פשוט אנשים בלבל אחר, באמת, זה אנשי שייטת, כל המסביב וכאלה, זה, ושרון קנטור ותום ראובני, זה מטורף. פשוט מטורף מה שהם עושים שם.
אתה יודע, האנשים האלה, אם אני לוקח דוגמה לענפי ספורט שלא מצליחים, אני לוקח דווקא את תום. אתה יודע שבאמת,
נכון.
לא גר בקרבת מים, כן? הוא גר בראש העין.
נכון, אבל הוא עבר לאור עקיבא, אבל כן.
כן, עבר ברור שזה, אבל הוא למשל עזב את בית הספר, זאת קראתי עליו, אתה יודע, בתחילת עזב את בית הספר בכיתה י' א', עבר לאקסטרני, והיה כל היום בים. כל היום בים.
הוא למד בגרות לבד.
כן, כן, אני אומר, עשה אקסטרני, אתה יודע, שיהיה לו מי שישלח אותו. עכשיו, אתה יודע, הילד הכי צנוע שיש בספורט, לא התראיין, לא ידענו. אתה יודע, אל תשכח גם שזה גל פרידמן, זה שמאמן אותו שהוא אייקון בגלישה העולמית, אבל אנחנו מכירים את גל, הוא לא, אתה יודע, הוא טיפוס. ולא ידעת מי זה באמת תום, עד שהוא חצה את קו הגמר עם הזהב.
תראה, כן, בגדול אתה צודק, באמת, בוא נגיד שלא ידענו זאת אומרת, בוא נגיד שהוא לא הוגדר אפילו כמועמד למדליה, למרות שהוא ירד אתמול מהשוות מדליות, הוא אמר לי כזה, נו מה, אני אסוס שחור, או שאני, אתה יודע, כאילו כזה, הקיצה כזו,
אבל... כן, אבל אנחנו רגילים לזה, לא יום ולא יומיים.
כן. לא, לא, אבל אני אסביר לכם למה, תראו, קודם כל תום רובני, עוד פעם אלוף אולימפי, זה הדבר הכי גדול שיש, אם היית רואה את גל פרידמן, אמרתי לו אתמול, גל תחייך, בחיית גל תחייך, הבן אדם זכה, כלום, קופן, הוא אפילו לא מחייך.
תגיד לי, היינו שנינו על האונייה ב-2004, למה אז הוא חייך? גם אז הוא לא חייך.
הוא לא חייך, אבל גם עכשיו הוא לא חייך. אבל בכל מקרה, תום רובני, שתבינו, פרימו, בעיקר אתה שכאילו, מה שכאילו, אתה יודע, שוחה בכל הדברים האלה, שתבין, תום רובני, זה בן אדם שבחיים שלו לא זכה במדליה של בוגרים, בחיים שלו, הוא בן 24.
מעולם לא היה על פודיום? מעולם לא היה על פודיום?
הוא היה פעם אחת בגביע הנסיכה, עם ערד, שזה כאילו תחרות די שולית, עם ערד, הוא מעולם לא זכה בפודיום אמיתי, לא באליפות אירופה, לא באליפות עולם, הוא תמיד קרס, הוא אמר את זה על עצמו, דיברתי איתו אתמול, הוא אמר, אני קרסתי תמיד בשיותי מדליות, שראיתי שיותי מדליות, תמיד קרסתי, ופתאום, ברגע האמת, הולנדי ואוסטרלי, שההולנדי הזה אלוף עולם, ואוסטרלי הזה הוא חיה שאין דברים כאלה, הבן אדם זוכה בזהב, אתה מבין כאילו מה, כאילו כמה הבן אדם הזה תותח?
תראה, אבל צריך גם לתת פה הרבה קרדיט לשחר, אחרי זה שנדבר על קנטור, אבל על הקטע של גל, הם הלכו לצד, לא שאני כזה שייד גדול, כן? אבל שמעתי באמת את לד אמיר אתמול, הם הלכו לצד אחד, הוא הלך לצד שני, מישהו ניתח בשבילו את כל התנאים ואת הרוחות, ודרך אגב הוא היה בה, אתר הזה, הוא התאמן באתר הזה, גם שרון קנטו, והיה פה פשוט ביצוע מדויק, שזה קורה, אתה יודע, אחד לאלף, זה קורה.
קוף, אני אגיד לך משהו, מי שראה אתמול, אתה יודע, אנחנו נשארנו במרסי, במרינה, מי שראה אתמול את ההתנהלות של איגוד השייט, אתה מבין למה איגוד השייט הגיע למקום הזה, זה שי בובר, יושב ראש וסמדר המנכלית, ואז אתה רואה שם את שחף אמיר, שהוא ראש אחד מהראשי הקייט, אבל עזוב את זה, עומד תום, לפני, אני דבר לך עוד לפני החצי, תום רובני, עומד לידו אלי צוקרמן מנכל, מנהל מקצועי, סליחה, עומד לידו גל פרידמן, עם, הוא עושה את הכל, גל הרי האיש רחפנים לפני שהוא חזר על זה, הוא מראה לו עם רחפנים, מה, איפה השיוטים, ויושב לידו פסיכולוג, כל זה אני מחל החוף, קוף. תקשיב, אנחנו הפכנו להיות, זה לא סתם שהגלישה שלנו היא הטובה בעולם היום. זה בגלל כל המעטפת הזאת שיצרה את הדבר הזה, שהוא דבר מדהים, ואנחנו בסופו של דבר יכולים באמת להיות חלק מהמעצמות האלו.
כן, בובר, בנו של שמשון אגדי, שהיה באמת...
ימאי?
כן, לא, היה עשרות שנים, היה גם מרכז הפועל, היה ב... לא יודע אם יושב ראש האיגוד, אבל תפקידים באיגוד, בטח בהפועל.
היה גם יושב ראש האיגוד, כן.
כן, רכז השייט, כל הדברים האלה, אני מכיר אותו מהאיטיז. ואתה יודע, הדברים, קודם כל, זה חבר'ה, אתה יודע, זה כמו יהודה מעיין, הם גרים בים. הם על הים, הם תוך המים, לא מעניין אותם.
כן, כן.
הם לא כמונו.
שחר צוברי לקח את הנבחרת נשים, והפך אותה להכי טובה בעולם. עכשיו, אתה יודע מה זה מבחינת שרון קנטו?
תסתכל כמה מדליסטיות יש לו שם, טיבי וקאטי.
יש לו חמש מדליות, כן? רק חמש מדליות על הפודיום עולמי. גם קטיס פיצ'קו, כמו שאתה אומר, וגם קטיס פיצ'קו, וגם יש לך את שחר טיבי, וגם לך את מאיה פלג, וגם את מאיה הרוסי, וגם את, תשמע, אתה מבין כאילו שהם בלבל אחר, כולם אלופות עולם, ולכן מי שיצא מפה...
סי המקצוענים, אין מה לדבר בכלל.
לא, אבל לך תיקח פה, אתה יודע, לך תיקח פה חמש בנות, בעיקר אחרי הטראומה שהם עברו, מה שקרה עם קאטי, ואני לא רוצה לחזור על זה, שבכלל היום מתגוררת בצרפת, רק באה לכאן למחנות אימונים.
והסגנית אלופת עולם, כן?
כן, והסגנית אלופת עולם. אבל אתה יודע, זה באמת, זה לא קל. בטח לא בדבר מנטלי כזה, כמו שייט, מעבר לכוח הפיזי, שיש לכולן.
אני רוצה...
עכשיו, לגבי רק דבר קטן, פרימו, שרון כן. קנטור, רק צריך להבין, שרון קנטור, היא הייתה בעצם, אמה ווילסון הבריטית, היא בעצם הייתה כאילו המובילה, היא באמת פירקה את כל השיעות המוקדמות, ובעצם האסטרטגיה הייתה ללכת אליה, ואז האיטלקיה בגטי בסופו של דבר באה וזוכה, וזה בדיוק מה שהיה עם תום. כולם דיברו על ההולנדי, מגיע תום מאחורה, עושה שיעות אדיר, ובאמת אני כל כך שמח של הילד הזה, הוא כל כך צנוע, שכיף
לראות את האנשים. עשו גם שינוי, עשו גם שינוי ב-IQ Foil, בקטע של אין כאילו שיעות מדליות סטנדרטי ומסורתי שראינו, שהסרט הראשונים, עם ניקוד כפול, אלא חילקו את זה רבע גמר, חצי גמר וגמר, הגמר רק שלוש, שלושה.
את האמת זה הרבה יותר כיפי.
זה הרבה יותר כיפי, וזה גם הרבה יותר ויזואלי לצופה.
בדיוק.
אתה מבין שאתה רואה את הדברים האלה, כן?
הצילומים נדירים, אבל צנצי, אני רוצה לחזור איתך רגע לג'ודו. לפני האולימפיאדה קראתי כתבה שלך על הג'ודו שהם כאילו לא מגיעים בבסיס שלהם.
אני כתבתי, אני עשיתי טור בוויינט וכתבתי שהם נמצאים בשיא השפל, ושיא השפל מבחינתי בעיקר זה לגבי נבחרת הגברים. דיברתי, תמיד ידעתי להפריד בין נבחרת הנשים לבין נבחרת הגברים. עכשיו גם הרד של פיטר פלצ'יק, אם אני, ואתה יודע, אני הבן אדם שהכי שמח בעולם של אורן סמאג'ה, התחבקתי איתו בסוף שבוע הזה יותר מה שהתחבקתי עם אשתי כל החיים. כי אני באמת אוהב אותו, והיו ביניהם חילוקי דעות מקצועיים בלבד, ואני באמת חושב שהוא תותח, ובטח אחרי מה שקרה איתו, אתה יודע, אני מצדיע לבן אדם הזה שבכלל הגיע לאולימפיאדה. אבל אני אומר, צריכים להפריד בין נבחרת הנשים, שזה שני הרשקו, שהוא באמת יצר פה מפלצת של נשים, ראינו את אלבר נליר וראינו את רז הרשקו, לבין בסופו של דבר מה שקרה בנבחרת הגברים, שלמעט פיטר פלצ'יק, עוד פעם הם ניסו ורצו וקיבלו קלות קשות וכו', פיטר פלצ'יק היה בהתעלות אדירה, וזה לא משקף בהכרח את מה שקורה בג'ודו.
אתה מתכוון לסגי מוקי למשל?
סגי.
תשמע, סגי מוקי, עוד פעם הוא היה ג'ודאי ענק.
הוא היה לוף עולם.
הוא כאילו אובר דה טופ, אין מה לעשות. אבל גם
תורבות בול,
כולם, אין מה לעשות.
תשמע, הייתי רוצה להגיד לך שבגברים צפוי שינוי, בשינוי גילאי, אבל שאני רואה את הצעירים...
אין דור.
אז זהו, אז עכשיו צריך להתחיל באמת לגדל, 10 שנים...
יש לך בחור, קוראים לו אושפיז. אתה תשמע על השם הזה, הוא היום אלוף עולם, אלוף אירופה.
אבל אין לנו צרפתי כזה שמפרק כל אחד. הוא לוקח כל אליפות.
פרימו, בוא נסחר את הסדר הכי פשוט בעולם. אתה יודע, אתה מכיר אותי שאני יסודי. אנחנו היום נבחרת הגברים, אחרי הזכייה של פיטר פלצ'יק, אנחנו במקום ה-11 בדירוג המדליות בפריז. שתבין שטאג'יקיסטן ואוזבקיסטן וקזחסטן וגיאורגיה וכאלה, היום אנחנו יחד עם ימאסי...
לא, אבל הם מאוד חזקים, אלה אנשים מאוד חזקים.
זה לא אנשים, הם מעצמות בתחום, צנצי. הם מעצמות בתחום. בכלל בתחום הקרבות. בסדר.
אנחנו לא שם. אין מה לעשות, אנחנו
בגברים,
אנחנו לא שם.
המדליה של פלצ'יק היא באמת בונוס... שהוא נפל לרפסאז'. אני לא האמנתי שהוא נפל לרפסאז', אתה יודע, למרות שהוא נתן קרבות טובים. אבל לא האמנתי שהוא נפל לשם, שהוא ינצח שני קרבות, ושפו, אני מחזיק ממנו. כל הכבוד לו. זה משקל קשה מאוד.
קודם כל, זה קודם כל משקל קשה מאוד. בית הישג אדיר של פיטר פלצ'יק, והוא באמת גיבור, באמת אני חושב ברמת גיבור, כי הוא לחם, ואני אומר לך שגם הסיפור של אורן האישי גרם לו, ואני מכיר את פיטר פלצ'יק, גרם לו... אתה יודע, זה בן לא נשאר שאומר ברים, כן? פתאום בא לו זה, איזה חמוד אחד, קוראים לו דניאל אייך משוויץ, אז הוא פירק אותו בקרב על הארץ. אז הוא לא, הוא אחד שהוא לא פרייר.
תשמע מה מפחיד אותי, אדם המפחיד אותי אצלו ששמעתי, אתה אמרת לי נדמה לי, אבל גם שמעתי פה מאנשי ג'ודו בארץ, שבגיל 32 הוא רוצה לעלות לאופן ווייט, למשקל הפתוח.
נכון, אני סיפרתי לך שהוא רוצה את המאה
פלוס. כן, אבל, אתה יודע, אני ראיתי את כל הקרבות של המשקל הפתוח בגלל טדי. ואת כל מה ששודר ראיתי, תקשיב, אני רוצה להתחנן אליו שלא יעשה את זה. אני הייתי עם אריק במינכן.
ראית את סאיטו היפני?
כן, אז אני הייתי עם אריק במינכן.
יש לו הפנים, רק הפנים של סאיטו, זה יותר מכל פלצ'יק בעצמם.
אז יפה, אז אני אומר עוד פעם, סאיטו הוא קטן, 170 קילו. אבל אני אומר עוד פעם, אני אריק במינכן באותה תחרות, אף סיבוב ראשון במאה. כן, עבר, איך אומרים, אף סיבוב ראשון במאה. ונרשם למשקל הפתוח, במאמן שלו כאן, המקומי, מהפועל בני ברק, אתה יודע, הוא היה בטירוף, הוא פחד שהם יפרקו אותו לשתיים.
שיפצע? כן,
בוא נעשה, חבר'ה, של 160, 160, 170 קילו, כולם ראו את טדי
היום. היה רומני, מה הוא היה לא זוכר? כן, רומני, הוא שקל 178 קילו.
כן. גם טדי דרך אגב, אבל טדי 2 מטר, אתה מבין, גם טדי...
לא, אבל טדי לא, טדי
136, 137.
הפועל בני ברק זה טוב, זה חזק, הפועל בני ברק.
אגב, זה המקום שאני גדלתי בו, פרימו.
כן, כן, אבל כל החבר'ה מפרדס
קאץ. כוכב הפועל בני ברק בכדורסל, מי היה, אתה יודע?
לא.
אלי דריקס.
אלי דריקס. אבא שלו בנה את האמירה של הפועל בני ברק.
תגיד, צנצי, אני רוצה לשאול אותך דבר מאוד מאוד חשוב. תשמע, אי אפשר לקחת את העניין הזה שכל הספורטאים מדברים על זה אחרי התחרויות, על המצב במדינה. שאתה רואה את זה, שאתה קרוב שם, יש עד כדי כך, אתה יודע, את העניין הזה, מדינת ישראל עכשיו במצוקה, מדינה בבאס הגדולה, זה עוזר ממש לספורטאים, אתה רואה את זה?
תראה, פרימו, אני אקח לך את הכדורגלנים, שאנחנו רגע אחרי השבעה באוקטובר טסו לעשות את המשחקים בחול, נבחרת ישראל. וכולם אמרו, אנחנו וחטופים, ואנחנו הולכים לעשות הכל בשבילם וכאלה, והם קרסו. אז אני אומר, אתה יודע, בסופו של דבר תבחר בן אדם חזק מנטלית מאוד, עד תשכח שהם מאוימים פה, הם שולחים להם לרשתות חברתיות, הם לא יכולים לצאת, אנחנו המדינה היחידה, יש מקום שקוראים לו טרוקדרו, שזה מה שנקרא פארק אלופים, שלשם מגיעים כל יום, כל המדליסטים שזוכים באותו יום נתון, אנחנו לא מגיעים לשם, הישראלים לא מורשים מבחינת ביטחון להגיע לשם, אז אנחנו קצת שונים מכל האחרים, מכל המדינות שנמצאות בו, פה סליחה, אבל בואו, אני לא יכול, אתה יודע, בסופו של דבר שהם זוכים, אני שמח שמקדישים את זה, אגב, מי שרגשה אותי מאוד, שרון קנדור שהקדישה את זה לילי קורזיץ,
נכון,
שזה בכלל עילוי והיה כיף ומרגש.
האמת, הם זה... באותו מועדון, אבל היא צעירה פשוט שרון, אבל לילי קורזיץ גם הייתה מאמנת של התקופה שהיא יצאה בתור.
נכון, 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 כן, היא התחילה איתה, והיא הייתה מודל
שלה. והתגובה של, התגובה של לילי קורזיץ באמת הייתה, אתה יודע, מדהימה, ראית אותה גם כתובה וגם שמעתי אותה. ואני אמרה אחרי לבריאות.
והיא מספרת נדב, אני יוצאת עכשיו מבלינסון, כי הלכתי, הגעתי לקבל מנות דם, כן. אבל הדבר הזה שקרה אתמול במרסיי, זה הדבר הכי כיפי שהיה לי, ואני בעננים. אתה מבין? אני אומר לך אמיתי, בשבילי לשמוע את זה, זה שווה יותר מכל מדליה.
אבל דבר אחד היה, אבל דבר אחד הייתה פרטיה. תגיד לנו מה אמרו לך.
את התחילים עם הדגל.
מה קרה עם הדגל? האם זה רוח או קשרו את זה?
לא, 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 לא. אני אגיד לך משהו בגדול, מי שמרים את הדגל, זה אנשי צבא. אני הייתי שם מטר ליד, אפילו שמתי את הדגל כדי להחביא את הקרדיטציה, כדי שאני אוכל להיות שם קרוב. אז אני הייתי שם, הם, עכשיו, זה אותם אנשי צבא שהם הרימו את הדגל ששרון קנטור הייתה במקום השני. אבל אחרי זה הדגל השני, הוא היה קשור והם לא פתחו את הקשר. ואז העלו אותו, וזה הבאס, כאילו, עכשיו, אני יכול להגיד לך שאני הייתי שם, והוועדה המארגנת במרסיי, התנצלה בפני המשלחת הישראלית וכאלה, זה הבאס.
לא כל דבר, לא כל דבר זה אנטישמיות.
לא, 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 זה לא אנטישמיות.
טעות, הייתה טעות פה. הייתה טעות.
הייתה טעות, כן. הייתה טעות של החיילים.
צנצי.
בוא נגיד שככל נראה כתבם בקרוב מעל מרסיי.
צנצי, לסיום.
אגב, רק דבר אחרון, קוף, רק אתה הצעת לי, קוף כל הזמן אמר לי, קוף תמיד אמר לי, נדב, תקשיב, אם אתה במרסיי, אתה חייב ללכת לאכול קוסקוס. עכשיו אני אשכנזי, גפיל תפיש ורגל קרושה וכאלה. אמר לי, יש לאכול קוסקוס, הלכתי אני, יחד עם מאיה רונן וכל החבר'ה וכאלה, ישבנו, אכלנו, אתה יודע, זה מקום היום נסוע במרסיי, שכולם מלא דגלים פלסטינים, לא קל. דיברנו שם באנגלית כמובן וכאלה.
כן.
זה הקוסקוס הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, ואכלתי קוסקוסים כי גדרתי בפרדס קאץ, מה לעשות, יש אמרתי קוסקוס, אבל תשמע, חבל על הזמן.
צנצי, תודה.
חבל על הזמן, קוף. הטיפ הכי טוב שנתת לי בחיים, בדרך כלל תעקב עכשיו.
יאללה, תהנה.
תבלה, נשתמע בכלל. פרסומת זהב.
דווקא בקיץ הזה לא מפסיקים לשיר. קקל מזמינה אתכם לאירועי כוכבים ביער. הכניסה במחיר סמלי והרשמה מראש באתר קקל או ביישומון קקל פלוס.
חזרנו. עמית נאור, טניס, הלאה, נערב טוב.
וואו, צריך
להירגע. תגיד, אבל אני אמרתי לך זה מה שיקרה. לא היום ולא אתמול.
אני כבר הספדתי אותו ברבע גמר, אתה יודע.
אני יודע, אתה אמרת ציציפס יגמור אותו.
זה היה סימן שהוא הולך עד הסוף.
כן. בדרך כלל שאתה אומר על מישהו שהוא לוקח, אתה יודע, אז הוא מודח שעה אחרי שדיברת.
זרב לא מדבר איתי עד היום בגלל זה.
כן. הוא לא, אבל הוא לא מתאים לזה, אין לו את הכוחונס.
הנה, מה שהוא אמר עכשיו, מה שאתה פתחת את התוכנית ואמרת, זה ההישג הגדול בחיי, הוא אמר, עם כל הגרנד סלמים.
כי הכל כבר יש לו.
כן, נכון. ותשמע, הבכי שלו גמר אותי פה. תשמע, זה הגדול מכולם בוכה כמו תינוק.
תשמע, אז אני, קודם כל בוא נדבר טניס. נובה גרר אותו להחלפת מעלומות, למה שנקרא לקרב אגרוף, של פיצוצים שלא ראיתי, אתה יודע מה היא לך, לא ראיתי מעולם אני חושב. הם פשוט פוצצו את הכדור, ומה שנובה קסה, זה שלא יהיה משחק חמר, שלא ילך לארבע שעות, ניסה לקצר את הנקודות,
לקח את הכדור מוקדם, והיה פה טניס, והסרב שלו, תשמע כמה נקודות חופשיות שהוא זכה עם הסרב, זה פשוט מדהים. והוא עשה הכל, הכל, הכל שזה ייגמר בשתיים. הוא לא רצה ללכת לשלוש. וזה פשוט היה...
למה? תגיד לי, 16 שנה הבדל, זה לא מספיק תירוץ טוב?
וואו, 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 תשמע, אני רוצה להגיד לך שזה היה פה, הוא נתן את הכל, הוא שפך את הכל על המגרש, אתה ראית את הפורנד הזה שם ב-3-2, בשובר שוויון, מה זה, זה פצצות, זה פשוט היה מדהים, והיכולת ריכוז שלו, היכולת ריכוז שלו לעלות, גם שני שוברי השוויון, לעלות מה שנקרא מדרגה, להפסיק להחתיא, אתה ראית על קרה 3 או 4 שגיאות בשובר שוויון השני, ונובק עם 0 טעויות פשוט, תשמע, פשוט הצגה, ו... אתה יודע, תמיד אנחנו יורדים עליו ששום דבר לא אמיתי, והחיבוק שהוא נותן בסוף לא אמיתי, הבכי הזה היה אמיתי, הוא פשוט רצה את זה יותר מכל דבר אחר, ואתה צודק, בעקבות זה שיש לו את הכל כבר, ובגיל 37.5, תשמע, זה פשוט הצגה של ביוניק מן.
אתה יודע, עמית, שדיברנו עוד לפני האולימפיאדה, ואמרתי לך, תשמע, אלקרס הולך בצעדי ענק להיות מהטובים ביותר בעולם, ואז קופמן ואני ראינו את המשחק בחוץ, אני אומר לו, תשמע, הזקן לא מוותר, הוא לא פחות טוב ממנו, תשמע, אין פה עניין של גיל, הוא כוכב ג'וקוביץ', נתן לו משחק ענק.
אני אומר לך, הוא גם לקח את המשחק לאן שהוא רצה, ושהמשחק יתנהל כמו שהוא רוצה, ואין ספק שבסוף מחמש מערכות שצריך לרוץ מפינה לפינה, הוא צריך מדיקל, והוא צריך, היום לא היה לו מדיקל ולא שום דבר, היה שם פשוט קרבי גרוף בין, איך הם קוראים לו, ג'ורג' פורמן וטייסון הצעיר, ומוחמד עלי וטייסון הצעיר, ומוחמד עלי לקח. פשוט ככה, ובאמת כל הכבוד, זה פשוט היה משחק מרגש, גם רמה אדירה, גם, אתה יודע, הגמר, הטניס בדרך כלל לא תופס... את הבמה המרכזית באולימפיאדה, כי יש לנו את האולימפיאדה.
אבל כאשר 2-1 על המגרש, אתה יודע, זה בכל אופן מביא את כולם.
וגם תשמע, אלקרז הטוב ביותר בעולם עכשיו, אתה יודע, אחרי שני גרנד סלאמים שהוא לוקח, ונובק עם כל הסיפור של הברך והגמר, שהוא פירק אותו בווימבלדון, פשוט נפלא, ותשמע, הוא מצטרף לגולדן סלאם, אתה יודע, גולדן סלאם זה מי שלוקח את כל 4 הסלאמים וגם אולימפיאדה זהב, היו רק 4 לפני זה, שזה סטפי גרף, סרינה, אנדרי אגסי ורפה. רפה עשה את זה ב-2008 בבייג'ינג, ונובק סוגר מעגל, תשמע.
תגיד, עמית, מה אתה אומר על ה...
סליחה רגע, עם כל זה שהוא באמת נראה, אתה יודע, בלתי נגמר, הוא כבר לא ישחק באולימפיאדה הבאה כנראה, אתה מבין? כן. אז זה באמת היה הזדמנות האחרונה.
תגיד, מה אתה אומר על הציוץ של ג'ון מקנרו, 5 דקות לסוף, אם הוא לוקח את הזהב, הוא חייב לפרוש?
תראה, בסדר, אמר, אבל אתה יודע שנובק...
לא, מה זה אמר? זה לא אני אמרתי, זה אחד גדול אמר.
נכון, אבל נובק עכשיו גם, אני לא יודע מה הוא יעשה באמת כהכנה ל-US Open, אתה יודע, הוא פרש ממונטריאול ביום שני, ואמור להתחיל בסינסינטי בעוד שבוע, אני לא יודע מאיפה הוא ימצא את הכוחות, לנסוע לסינסינטי איזה חור בעוד שבוע, אתה יודע, אז יכול להיות שיבוא ל-US Open לא מוכן, אם בכלל, אני דרך אגב הייתי במקומו פורש מה-US Open וזה, אבל הגוף שלו והראש שלו והלב שלו נותן לו להמשיך לשחק, ואני לא, אני לא רואה אותו פורש. זאת אומרת, כאילו, אתה יודע, נורא רומנטי שהוא ורפה יכריזו על פרישה והכל טוב ויפה, אבל יש לו עוד בלטת. זה לא שאין לו מה, זה לא המקרה של נדל שדיברנו עליו במשך כל השבוע, שזה נגמר, זה נגמר, ולא מרי וגם לא רוג'ר שנאלץ לפרוש. פה הגוף, ראית את זה היום.
דבר איתי לאנשים, באה סינית לקחה משום מקום.
לא משום מקום, היא שביעית בעולם, אתה יודע, היא שחקנית טובה.
כן, אבל הבטחת לי את הפולניה, את פיונטק.
כן, אז אני, בגלל שאני הבטחתי, זה היה ברור שהכל פתוח. אבל אתה יודע, ברגע שהפולניה, שניצחה את הפולניה וניצחה אותה די כאילו בצורה משכנעת, אז היא באמת הייתה הטובה ביותר והכי מחויבת למעמד. כבר דיברנו על הקטע הזה שהסינים, אתה יודע, באמת כשיש את ההזדמנות, ראיתם את השחיין הסיני, שיש את ההזדמנות הם לא מבטרים.
כן.
ובאמת השגה שלה, גמר משכנע בצורה בלתי רגילה, נתנה את שלה, תשמע, טורניר טניס, זה היה די ברור, כי זה המתקן הכי יפה באולימפיאדה. אתה יודע, רולאן גארוס, אולי הסטאד דה פרנס, אבל רולאן גארוס...
עם הגנים והמדשאות וכל הדברים האלה.
וזה איקוני, אתה יודע, זה המתקן הכי ותיק אולי באירופה. ובאמת, איקוני, אתה ראית, אין כיסא אחד פנוי, זה לא רולאן גארוס שאלה עם הרולקסים, אתה יודע, יושבים ב-VIP ואוכלים שרימפסים. פה כולם ישבו על הכיסאות, כולם רצו להיות שם, ובאמת נובק נתן הצגה בלתי רגילה ולהוריד את הכובע, והם עשו כבוד לטניס, נשמע, לעשות כבוד לזה באולימפיאדה.
הכי טוב שיש.
לא פשוט, כן.
עמית, המון תודה.
יאללה חבר'ה, ביי.
עוזי דן, שליח ספורט הארץ, פריז, אהלן, ערב טוב.
אהלן. תיקון טוב. קטן, גם פה, במקומות הטובים, בשביל ההוספיטליטי של ה-IOC, נשרים פסים ומה שאתה לא רוצה.
על קרח אבל? על קרח? לא, הייתי פעם עם אלכס, על קרח? עוזי.
לא, בדרום פאמבולנסים, אני מקווה שהם שומעים אותי, אני בדרך לאתלטיקה בסן דני.
כן.
שומעים, ברקע אנחנו שומעים את המשטרה הצרפתית, אבל שומעים אותך טוב, עוזי.
אוקיי, סבבה.
טוב, אני מבין שאתה בדרך לאצטדיון האתלטיקה, הערב גמר 100 מטרים גברים. אתמול הופתענו באמת מעצנית מדהימה מסנטה לוסיה, שפשוט פירקה את כל התחזיות של שקרי ריצ'רסון. אבל היום מחכים באמת לנועה ליילס, to be or not to be.
כן, נכון, בוא נזכור שיש עוד חצי גמר לפני, אז...
עוזי?
רק שנייה, עושים לי, כן, כן, רק שנייה, עושים לי פה בדיקה ביטחונית, אני באמצע, אני עושה 400 דברים ביחד. תשמע, קודם כל יש גם חצי גמר, נועה ליילס כמובן המועמד לניצחון, אבל אתה יודע מה? יש עליו לחץ עצום, באליפויות העולם הוא הוכיח שהוא עומד בו, אבל אולימפיאדה זה משהו אחר. בוא נראה, אני לא פוסל שיהיה הפתעה גם, אני לא אומר לך שהוא לא יעלה לגמר, הוא לא יקח מדליה, אבל אני לא בטוח שהוא לוקח זהב.
אני רוצה שיקח את הדאבל, אתה יודע, באיזשהו מקום, הוא היום הפרצוף של האתלטיקה.
כן, אבל הוא, אתה יודע, הוא יותר עסוק ב... עסוק בעצמו קצת יותר מדי בסרטים בנטפליקס, יצא לי להיות באליפות העולם שנה שעברה בבודפסט, ודאי, הכתיבו אותנו מסיבת תונאים, על אישור שאם אנחנו שואלים שאלה, אנחנו מבטרים על הזכויות, כאילו מצלמים אותנו כי זה יהיה בסרט של כל מיני דברים כאלה, הוא עסוק...
אבל זה העולם היום, עוזי.
אבל נכון, אני לא, בסדר, אבל אתה יודע, אני לא משווה אותו לבולט כי הוא לא בולט, אבל... זה קצת כמו לברון מול מייקל, אתה יודע, גם בכישרון, אבל גם ב... זה לא שבולט לא יתעסק בעצמו, זה לא שמייקל לא יתעסק בעצמו, אבל זה הפך למשהו שהוא קצת יותר מדי, יודע, כבר פחות מתעסקים בכלל בריצה ובספורט, ויותר מתעסקים בדברים אחרים. זה נכון אצלו, זה נכון אצל חלק
מהשקרים
ואחרים גם בין.
עוזי, אני ראיתי את הסדרה בנטפליקס, ואתה יודע, הייתי מסכים איתך במיליון אחוז, אם הוא היה אתלט בינוני, או שאחד שלא מגיע להישגים. אתה יודע, אלה שבמקום הראשון...
לא עושים סדרה בנטפליקס, על מישהו שהוא אתלט בינוני. זה ברור שאם עושים עליו זה, אז הוא גדול. אבל אני אומר לך, אתה יודע, פולס למשל, זה לא בן אדם שאין לו אגו ולא זה, אבל עדיין הוא קודם כל התעסק בתוצאות ובריצה, ורק אחר כך בדברים אחרים. אצל נועה ולאלץ, ההרגשה היא שלפעמים זה הפוך.
כן. עוזי תבלה, נשתמע מחר.
להתראות.
ביי. אנחנו עכשיו עם יהודה מעיין, בעבר יושב ראש איגוד השייט, היום יושב ראש איגוד הטקוונדו. אהלן יהודה.
ערב טוב.
לא נסעת לפרי?
מחרתיים אני עושה.
אתה נוסע.
אנחנו מתחילים בשביעי לחודש.
כן, אתם ביום רביעי עולה, נכון?
כן, על הבוקר.
כן, טוב, שתי מדליות בגלישה, ראובני עם זהב, כסף לקנטור, בכל שנותיך ואת הים בהישגים, לא הצלחת להביא מדליה נשית בגלישה, למה? רק כי לא היה לך את שרון או מה?
קודם כל, באמת בשנים האחרונות הגלישה של הבנות תפסה תאוצה, הקפיצה, לא רק שרון, היו שם איזה ארבעה טובות מאוד שהביאו מדליות בארבע שנים האחרונות ובשלוש שנים האחרונות, וזה בסופו של דבר שאתה לוקח לכל אורך הדרך מדליות, אתה כבר מתרגל ומגיע היום החשוב, ואתה בשיא הכוח, ולוקח את המדליה שלך.
תגיד, אבל שראית אתמול את תום ראובני, ואתה שולט בתחום, זה הפתיע אותך? כי עליו אומרים שהוא הגיע משום מקום.
תראה, לפני התחרות, הוא לא היה מעומד למדליה. אבל בשבוע הזה שהוא הפליק במרסי, הוא הפליג מצוין, והוא עלה לגמר ממקום שני. כלומר, גם אם לא היה גמר בשיטה הזאת, בסופו של דבר הוא היה במקום של המדליות.
הוא מזכיר לך את שחר בבייג'ין?
שחר בבייג'ין זה היה משהו אחר, והשיטה הייתה אחרת.
כן, אבל עדיין היו שיוטים מוקדמים, בדיוק כמו פה.
כן, אבל שם הגיעו כבר, כשהגעת לעשירייה, אז באת עם המקום שלך.
כן.
ואז הסף הזה, משהו אחר, אבל גם שם שחר הפתיע ולקח מדליה. זאת אומרת, הוא היה במשחק, אבל בשנייה האחרונה הוא נכנס ולקח, היה שם מאוד מתקש.
כן. תגיד לי, יהודה, אתה הרבה שנים בספורט, עשורים. איך זה שאנחנו טובים רק יחפים? או מים, או מזרנים?
קודם כל, אפשר גם בים ללכת עם נעליים.
נו, באמת.
זה לא עניין של יחפים או לא, זה עניין של... של רצון, עניין של יכולות.
לא, בודדים, עזוב יחפים, בודדים.
אמונה. זה אני יכול להגיד בוודאות. אני יכול להגיד בוודאות שהענפים היחידנים עובדים הרבה יותר נכון מאשר הענפים הקבוצתיים, בכל אורך הדרך. וגם זה שיטת עבודה אחרת, אז אתה יכול להגיע להישגים הרבה יותר גבוהים.
דבר איתנו על...
עכשיו תגיד לי רגע דבר אחר. אם... הרי בשייט לא צריך מתקנים. יש את הים, יש לנו רצועה, ברוך השם. היום היא התקצרה, כי זה מראש הנקרא הדזיקים בדרך כלל, 207 קילומטר.
מספיק.
כן, אבל אני אומר, זה, היום אתה לא יכול, מה שיקרא, לקחו לך כמה עשרות קילומטרים, וגם הים האדום לא משהו. זה עוד 14 קילומטר. אבל תגיד לי דבר אחר, אם היו משקיעים יותר במתקנים, ואצלך מתקנים זה סירות וגלשנים וכל הדברים האלה, היינו יכולים להגיע ליותר, ליותר עומק?
אני חושב שבעזרת קרן המתקנים, איגוד השייט נעזר בה בצורה ממשית.
אני שואל אותך אם היה פרוספריטי, אם היה לך עוד כסף, בלי להיעזר.
אז קודם כל היינו צריכים, ברור שברגע שיש יותר תקציב למתקן, המתקן של השייט זה הסירות וגלשנים. ברור שיש תקציב יותר גדול, יש סיכוי יותר גדול. הדבר היחידי שבעצם מפריע לשייט לקבל הרבה יותר ציוד זה הנושא של המאצ'ינג. כלומר, אתה בעצם באזור המרכזי, תל אביב, הרצליה, זאת תהיה מכמורת, המאצ'ינג הוא 50%. זאת אומרת, על כל שקל שאנחנו מקבלים, צריכים להביא שקל. בסדר?
כן.
זה הבעיה מספר אחד. אם היום קרן המתקנים, או מי שאחראי לזה, משרד הספורט, יבין שהוא משנה את המאצ'ינג הזה, נגיד ל-90%, שעל כל שקל, על כל שקל אנחנו צריכים להביא 10 אגורות, לצורך העניין, השייט תקפוץ בצורה מדהימה קדימה, וזה אחד הדברים ש...
כמה עולה גלשן מסוג IQ פויל?
זה בסביבות 45,000 שקל.
והקייט פויל שאנחנו מתחרים עכשיו?
יותר יקר אפילו.
יותר יקר. והסירות 470, והלייזר וכל מה שאנחנו צריכים? כמה עולה?
לייזר בסביבות 45,000 חתיכה, ו-470 זה איזה 160,000-170,000, וה-49er... כן. לא באולימפיאדה הזאת, אבל אני מאמין שבאולימפיאדה הבאה הוא יתנס.
תשמע, אבל...
רגע, כן.
זה זיבות 200,000.
אבל כמו שאנחנו מכירים אתכם, אתם מחזיקים סירה כמו המטוס של ראש הממשלה, 60 שנה.
קודם כל, הלוואי שהיה אפשר להחזיק 60 שנה, הסירה...
לא, אני אומר, אתם מטפלים בסירות, וזה, ופה.
בוא נגיד לך, גלשן, מבחינה אולימפית, אתה צריך איזה קוף כזה, אתה צריך פעם בשנה, ואיזה 3 סנטים שמפרסים למערך.
כן.
במהלך כל השנה. סירות 470, צריך פעם בשנתיים סירה, ומפרסים כל שנה חדשים. זה כאילו, המפרסים זה מנוע, אתה צריך שם.
ברור.
אני אגיד,
רגע, פרימו.
סירה יותר זולה, והחזקה שלה יותר זולה, וקיץ, למשל, עם המצנחים, לדעתי זה ההחזקה הכי יקרה, כי יש שם מון בלי שם.
כן.
אני אגיד לך משהו, קודם כל כסף זה חשוב, קופמן אגר בנקודה, כי כסף וספורט זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל שמענו את הדיווח של צנציפר ממרסי, הוא נתן פה תמונה על איזה צוות מקצוען, מעלים רחפן, אני לא יודע אפילו אם זה היה בתקופה שלך, אם היית יכול לעלות
רחפן. בתקופה שלו לא היו רחפנים.
לא היו רחפנים.
אתה מבין, אז הכל הרבה יותר מקצועי היום, יהודה.
תראה, קודם כל זה עניין של תקציבים. גם היום התקציב של איגוד השייט הרבה יותר גדול בתקופה שלנו. התקציבים עלו בכל המקומות, לא שירתו. עכשיו ברור שאם אין לך תקציבים, אתה לא יכול להחזיק צוות מקצועי כראוי, ואתה לא יכול לעשות מספיק ימי תחרות. אבל זה נכון, אבל אני אומר לך, מה שלפי דעתי בשייט, זה הנושא של המסורת, זה הנושא של האגודות, שהן לא מבטרות, ויש... קרבות חזקים בתוך האגודות, מי נצח. גם תום רובני עלה אחרי תחרויות שנמשכו כמעט שנה. הוא לא נבחר, הוא
ברור
את עצמו. כאשר היה מבחנים, ולפי דעתי הוא ניצח בנקודה אחת, במקום אחד או שתיים.
דבר איתנו על אבישג.
יפה, היא מתחרה ביום חמישי, בשביעי בבוקר, זה יום רביעי. לדעתי היא באה מוכנה, היא עשתה...
אבל היא בלחץ, היא באה בטוקיו, אף אחד לא יודע מי, ראו ילדה יפה.
מה, זה אני מסכים, גם היום היא בחורה מאוד יפה, והלחץ זה חלק מהחיים, ומי שרוצה לנצח צריך לעמוד בלחץ. זה אני לא מודאג ממנה, היא משקיעה, היא בלחץ, היא יודעת מה לעשות. עכשיו, בתגמטוס זה לא כמו בשייט שזה נמשך הרבה זמן, אתה צריך להיות ערני, בוא נגיד, כל סיבוב זה 6 דקות, ואתה צריך לעבוד באותו יום להיות בכושר ברמת ריכוז בועה, וגם תלוי בהגרלות שיש שם.
איך היריבות? אתם בטח מכירים את היריבות מהשנים האחרונות. יש לה מתמודדות חזקות לזהב?
מאוד, לא רק על הזהב, על המדליה. אני, יש לי פתגע...
שמה, יש לה זהב מהפעם הקודמת.
מה פתאום, יש לה ערד.
ערד, סליחה.
בואו נתחיל ש... אני אף פעם לא מסתכל על הצבע. בסדר? אני אומר, קודם כל לוקחים מדליה. הצבע זה אחר כך מגיע. דרך אגב, זה היה לי גם עם, באתונה עם גל פרידמן, שערב קודם הוא לקח מדליה, ואז בבוקר הבנו שזה מדליה. במהלך היום הוא לקח זהב. אז אני לא מסתכל על הצבע של המדליה. אני אומר, קודם כל, אנחנו צריכים להיות במשחק של המדליות. אם יהיה במשחק של המדליות, אחר כך זה כבר סיפור אחר. התחרות תהיה מאוד חזקה, כי יש שם קבוצה של... קודם כל, הקריטריון להגיע לאולימפיאדה, אני חושב זה הקריטריון הכי קשה בספורט הישראלי.
למה?
לא, לא, זה לא ככה. פעם היה הכי קשה שהיה גם את הקריטריון הישראלי המחמיר.
לא, 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 לא. היום הקריטריון הגיע לאולימפיאדה של התגמדוך, הוא הקריטריון הכי קשה מכל...
זה יכול להיות, כן, כי יש טורנירים קדם אולימפי בזה.
בוא נגיד, יש פעם אחת שאתה יכול... יש ככה, יש את החמישה הראשונים בעולם בכל משקל, קשה לנו להגיע לשם, כי יש הרבה מאוד טורנירים שמצאים במדינות ערב, איראן, הם חזקים שם, אנחנו לא יכולים להשתתף. אז הניקוד המצטבר הוא לא יכול להביא לנו. ולנו יש בעצם תחרות אחת, זה המבחנים לסצ'אן באירופה. כל יבשת יש לה אירופה, שולחת שני אנשים באותו משקל. רגע, זאת אומרת, אתה צריך לנצח את הקרב של אותו יום. בוא נגיד זה מקביל, נגיד למה שעשה שרון קנטור, שבא עם מקום ראשון לאולימפיאדה. זה מאוד קשה. אז זאת אומרת, מי שמגיע לשם זה באמת רק הכי טובים שיש. עכשיו יש שם, כמובן, אתה יודע, זה שלבים, זה מפסיד לצם, הולך הביתה.
ברור.
זה מאוד תלוי בהגרלות, ותלוי מי היריבים הבאים שלך.
טוב,
אנחנו במשחק.
תגיד לה שביקשתי מנה, פעם קודמת שדיברת לפני טוקיו, נתתי לה הנחיות, חבל על הזמן, את לא חוזרת בלי. ואז זה הצליח לה. אז תגיד לה שהפעם...
תגיד עוד פעם, אולי הם מקשיבים לך, תגיד עוד פעם.
צילמנו איתה איזה קליפ, אני ועמיחי, קליפ לפני טוקיו, אבל בכל מקרה שאנחנו מחזיקים לאצבעות גם ברגליים, כי רגליים זה חשוב, ושתיבת חזק.
גם דרך אגב בתקוות הזה גם יחפים.
ברור, מה זה? אני אמרתי לך, אני טוב רק ביחפנים. ברגע שמעורבים שרוכים, ונעליים...
לא, זה רק בודדים, קופמן, רק בודדים. זה לא קשור ליחפים. בודדים הם מצליחים. הקבוצות פה, בגלל שהם תלויים אחד בשני בקבוצות, הם הורסים אחד לשני.
הם אדירים, הבן אדם.
אבל אני אגיד עוד משהו. שהיחידים מתאמנים במהלך כל השנה בדברים האולימפיים. הקבוצות, רוב הזמן הם בקבוצות שלהם, ומתארגנות פעם בכמה זמן.
אני לא יודע פעם בכמה זמן וכאלה, תאמין לי, כל אחד שקורא סרוך באיזה חינדק אירופי, נהיה תותח. חזוב אותך, נו. אנחנו כבר זקנים, יהודה, כבר עברנו הכל.
אבל אני מסכים איתך, ורק דבר אחד אני רוצה להעיר. מכיוון שהספורטאים האולימפיים, אני מעריך שהם עושים אימונים, בוא נגיד ברמה מאוד מאוד גבוהה, בכל הענפים, לא רק
ברמה. כן.
אני לא בטוח שהאימונים של ענפי הכדור שלנו נעשים באותה רמה.
לא, אין את אותה עצימות.
אתה מבין? גם כן. אותה עצימות, גם אותו אין. ידע, גם אותו יכולת, גם... אתה לא תלוי במישהו אחר, אתה תלוי בעצמך, זאת אומרת,
ברוך.
אם אתה יש לך כישרון ורוצה לתת 100%, אז אתה בסופו של דבר מגיע.
יהיה בסדר. יום אחד נגיע, לא יהיה בזמננו, עוד 400-500 שנה.
למה? קודם כל הגיעו עכשיו לאולימפיאדה, אני אזכיר לך שהאולימפיאדה הקודמת, זה היה ב-76, אני הייתי שם, היה כדי בנבחרת.
אז יפה, אז אני אומר עוד פעם, פעם הבאה נגיע גם כן עוד 50 שנה, לא נהיה כבר, יהודה, שלושתנו.
לא, אני חושב, לא 50, אבל ניקח
8. כן, אני לא חושב. יהודה, המון תודה, תצליחו. תביא לי, תביא לי מדליה.
מאוד מקווה.
בהצלחה לאבישג.
אנחנו עכשיו עם מיקי חליקה, יושב ראש הוועדה ההישגית באיגוד השחייה. הלאה, מיקי, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא נסכם קודם כל את הקטע של הקטע הישראלי, ולאחר מכן את הקטע בכלל שלה, של מרשן ומקינטוש וכל החבר'ה שזרחו.
טוב, אז בזווית הישראלית היה לנו 7 חצי גמרים, היה לנו גמר אחד של השליחים.
היה יכול להיות עוד אחד, כי הזמינו את נסטיה ולא ידעו על כך.
נכון, תכף נסביר מה היה שם. 2 שיאי ישראל, ותחושה בעצם של התקדמות מאוד גדולה של השחייה, אבל לצד פספוס מאוד גדול, כי על הנייר, אם הכל היה עובד כמו שצריך, היינו צריכים להיות עם 5 גברים, ואולי גם קרובים לאזור של המדליה. היום בדיעבד אנחנו יודעים שהאמריקאית נפסלה ב-200 מעורב, זה משהו שאולי מקדם את אנסטסיה עוד צעד אחד קדימה. אבל זה המצב. זה בגזרה הישראלית, אני חושב שזה אולימפיאדה שמצד אחד צריך ללמוד ממנה הרבה, אבל אנחנו מתקדמים בצעדים מאוד מאוד קטנים לצמרת העולמית, מה שחשבנו שיקרה הרבה יותר מהר.
אז באמת תסביר לנו מה קרה עם אנסטסיה, כי כל הכותרות על זה וזה, שאתה מסתכל על משחקים אולימפיים, אז אתה אומר, בוא נה, מה קורה פה? זה אולימפיאדה, זה לא איזה תחרות קטנה בישראל.
אז אני חושב שבגדול, כל מה שקורה היום באיגוד השחייה, בשנה וחצי האחרונות, מתנקז לאותו אולי דוגמה של, של, של מה שקרה. אני לא יודע בדיוק להגיד לכם, אבל אני יודע שהיא הייתה צריכה להיות בקולרום, בזמן שהיא לא הייתה בקולרום. עכשיו, החוק מדבר על זה ששחיין, שהוא ממוקם מקום 9 ו-10, לצורך העניין, הוא צריך להיות בקולרום. לכל מקרה. לא משנה, יגיעו, לא יגיעו, הוא צריך לשבת כן. שם. הוא שחיין שאמור לצאת למקפצה. עכשיו, האיגוד העולמי לא מזמין, זה לא שהוא אומר, חבר'ה, נמחקו. אם תהיה מחיקה, מעולה, אבל אם לא תהיה מחיקה, ובמיוחד שאתה יודע שיש לך כל כך הרבה חולי קורונה, אתה צריך להתייצב שם. למשל, בסרביה, חודש קודם, רוב הנבחרות שלחו כמעט לכל מקצה את הרזרבות שלהם. זה אליפות אירופה, זה לא משחקים אולימפיים. אני לא יודע מה הסיבה, ואני לא יודע מי הוא האשם או לא האשם, אבל בשורה התחתונה, במקום שאנסטסיה תעשה חימום ותהיה בקולרום, ברגע האחרון תקבל את הבשורה שהאוסטרלית לא נמצאת, זה לא קרה. אבל זה לא קרה בגלל שיש פה בעצם מחול שלי שדים שלם סביב איך שהאיגוד מתנהל, ומה חשוב לחברי הנהלה, ומה לא חשוב לחברי הנהלה, ובסופו של דבר זה משפיע על העובדים, על המאמנים, וכמובן גם על הספורטאים. עד שאנחנו לא נעשה שם סדר, ועד שלא נבין שהם במרכז, וכל מי שנמצא מסביב משרת את הספורטאים, אז אנחנו פחות או יותר כל הזמן ניתן את ההסברים, ולמה ואיך, ולמה מרשנד עם 4 מדליות, ולמה מקינטוש עם 4 מדליות, ולדקי מגיע ל-20 מדליות אולימפיות. זה רק תלוי בנו. לצערי אני אומר את זה, אבל בשנה וחצי האחרונות, כולם היו מעורבים באיך לעשות את הדברים פחות טוב, ואיך להפריע, ולכן אנחנו מגיעים למצב הזה.
בוא נדבר על באמת על השחייה העולמית. יש את מרשן קודם כל עם 4 מדליות אישיות, מקינטוש 3, קייט לדק היא שומרת עם מדליית זהב רביעית על 800, והמון ילדות מעוד 17-18 מאוסטרליה, ארצות הברית וכל העולם באשתו, באות ופשוט מגיעות לפודיום. אתה יודע, אני לא היה שידור שחייה שהפסדתי.
אז בגדול, בשורה התחתונה, אני חושב שרוב המדינות יכולים לסכם את ההופעה בפריז כהופעה אולי הכי טובה שיכולה להיות, מכיוון שהיא הייתה הזדמנות מאוד מאוד טובה לחבר'ה הצעירים להתברג. התוצאות עצמם, הם לא היו תוצאות טובות, ואני מדבר קרוס דה בורדר. כלומר, הכניסות לגמרים או לחצי הגמרים, זה היו תוצאות שהם לקחו אותנו לפחות בימים הראשונים, אחרי זה זה גם המשיך, אבל לא בצורה קיצונית, לפחות 10 או 12 שנה אחורה. וזה נתן איזושהי הזדמנות מסוימת, כלומר אם מישהו בא מוכן ומישהו היה מספיק רעב, אז הוא יכל לסיים בחצי הגמר, או כמובן להתברג לטובת הגמרים. אבל, כמו באולימפיאדה, יש תמיד את הצד שמנצח ויש את הצד שמפסיד, גם הנבחרת האמריקאית בגברים, יצטרך לעשות בדק בית מאוד 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 גדול, איך הם הגיעו למשחקים האולימפיים, כאשר בטרייס האמריקאי רוב החבר'ה שם מפציצים, בחודש לאחר מכן מגיעים תוצאות שהם...
אבל זה הוויכוח תמיד, גם אתלטיקה וגם שחייה, זה שבוע הבדל, גם באוסטרליה, שזה שלושה שבועות הבדל אחריהם, שהתחרות הקשה ביותר לשחיינים ולאתלטים במדינות האלה, אלה הטריילס.
זה נכון, אבל בסוף האוסטרלים עשו את הטריילס שלהם בחודש אפריל. והיה להם מספיק זמן הכנה לעשות עוד מחזור אימונים לקראת המשחקים. האמריקאים משום מה החליטו כבר בפעם החמישית לעשות את זה שלוש שבועות, שלוש וחצי שבועות לפני האולימפיאדה. עם הבנות זה עבד להם, עם הבנים זה הייתה התרסקות. עכשיו צריך לזכור שאצל הבנים יש תחרות מאוד 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 קשה לכניסה לנבחרת האולימפית. אצל הבנות אולי זה קצת פחות, כי מספיק שיש לך את אלכס וולש ששוחה 2.7, אז היא יודעת שהיא תהיה בפנים. אבל בבנים, הם יודעים שאם אתה תיגע בקיר, קרוב לוודאי שאתה גם תביא את הזהב בשליחים, או שאתה תהיה טופ 5 בוודאות. אבל באולימפיאדה הזאת, זה ממש ניכר שאמריקאים לא הגיעו בשיא הפורמה.
אולי בגלל שלא היה להם, אתה יודע, השפיט שמושך את כולם, כפי שהתרגלנו שיהיה להם ב-15 שנה האחרונות?
אני חושב שזה אולי עוד דבר, שקרה בשחייה האמריקאית, אבל אני מבטיח לך שהם, לעומתנו, יעשו את הבדיקות ויראו איך משתפרים לקראת לוס אנג'לס. אני מאוד מקווה שגם אנחנו, בתוך איגוד השחייה, נפיק את המסקנות שלנו ונראה איך אנחנו הופכים את השחיינים שלנו ליותר טובים.
אמרת מיקי, לעומתנו, ואני לוקח את הדברים שאמרת, זה מאוד מטריד אותי, אני אגיד לך את האמת, כי אם זה היה קורה משהו ביום-יום, היינו אולי אפילו בתקשורת אומרים את המילה שכונה. ואז אתה בא ואתה אומר שכל אלה שיוצאים עם הספורטאים צריכים לשרת אותם והם צריכים להבין את זה. תגיד לי אתה, איך קורה דבר כזה שבאמת אלה שאמורים לשרת את הספורטאים שיהיו, לוקחים אותם לאכול במקום להתחרות? אנחנו במצב לא טוב לפי הדברים שאתה אומר.
אז אני אומר, לא את הכל אני יודע. ואיגוד השחייה יצטרך לתחקר ולבדוק ולחקור מדוע הגענו למצב הזה. אני שמעתי על זה ואני גם חושב שזה מעט דמיוני, אבל אני אומר שוב, המידע לא נמצא אצלי, ואנחנו צריכים ללמוד ולראות, אבל אם הדברים הם נכונים, זה שערוריה.
בסדר, זה ייבדק גם על ידי היחידה לספורט הישגי, גם הוועד האולימפי, זה לא נגמר שם. מיקי, המון תודה.
תודה מיקי, בהצלחה.
על כל העשרה ימים האלה, המון המון תודה.
תודה רבה לכם, כל טוב.
טוב, רק נציין, שכחתי בפתיחה, היום הוא יום הולדתו של אריאל ביבס, יום הולדתו החמישי, אחיו כפיר, בן שנה וחצי, הוא נחטף בגיל 8 חודשים, ולאף אחד זה לא מזיז באמת בממשלה. ילך, ילך, לא ילך, לא ילך. כואב לי, כואב לי. 103 FM.
אתם מאזינים לספורט, עם רון קופמן ומשה פרימו.
חזרנו, עדכון תוצאה ממשחק 3-4 באליפות אירופה בכדורסל, עוד נדבר עליה בהמשך. 4:39 לרבע השני, למחצית, סלובניה מוליכה 33-30. אנחנו עכשיו עם אילן גזית, שופט בינלאומי, מאמן ושליח ערוץ הספורט למשחקים האולימפיים. אהלן אילן בפריז.
ערב טוב, רון קופמן הגדול.
ערב טוב. גם פרימו פה, ושנינו רוצים לשמוע איך קיימת את ההבטחה על ארטיום דולגופיאט, שבאמת היה לו מוקדמות לא קלים, אפילו די טראומטיים, לא רק לו, גם לציבור בארץ שהתרגל, והגיע למדליית הכסף בתרגיל הקרקע, ובוא תיכנס כבר, אתה הרי גם שופט, למה הוא לא לקח את הזהב?
אז קודם כל שלום גם לפרימו ולכל המאזינים שלנו. ארטיום הגיע לגמר הקרקע אחרי שבוע של אימונים כאן, אימונים רגילים, סדר יום רגיל, שני אימונים ביום. הוא היה רגוע, שלב, הבין שניתנה לו עוד הזדמנות, הודה למזל וליכולת הטובה שלו שהוא הצליח להשתחל לגמר. כמו שאמרנו גם בתוכנית הקודמת שלך שדיברנו, ביום בינוני שלו הוא עדיין עשה גמר, והוא היה שווה מדלת זהב. הוא הגיע לקרקע, לתרגיל, הוא היה בעצם השני לעלות בסדר, ועשה תרגיל יוצא מן הכלל שהתקרב ל-15 נקודות. אני הערכתי כל הזמן שמתעמל שמתקרב ל-15 נקודות, או עובר את ה-15 נקודות, יעמוד עם מדלת זהב על הצוואר שלו. ארטיום בא ונתן לנו תרגיל יוצא מן הכלל, עם מעט שגיאות בנחיתות, אבל לא משהו כמו שהיה לו במוקדמות, שהיה יוצא דופן, ממש שגיאות קלות של עשירית פה, עשירית שם, ובתחושה שלי, אמרתי, יש לו מדליה, לא ידעתי מאיזה צבע, אבל תרגיל שמתקרב ככה בכמה מאיות ל-15 נקודות, זה תרגיל של מדליה, ועל זה הייתה שמחה גדולה. אבל אחר כך עלה המתעמל הפיליפיני, שזכה במדליית זהב, הוא הוכתר כאן לאלוף אולימפי, ממש לפני 5 דקות גם בשולחן הקפיצות, הוא עשה את זה בקרקע. אבל במהלך התרגיל, בפס האקרובטיקה הראשון שלו, וכמו שאמרת, אני גם שופט, פס האקרובטיקה הראשון שלו הוא ביצע תרגיל שנקרא דאבל בכיפול לפנים. מה זה דאבל בכיפול? זה שתי סלטות לפנים שצריכות להיות עם רגליים ישרות, כאשר המתעמל תופס את הירכיים שלו והראש שלו קרוב לברכיים. כאילו תדמיינו לעצמכם שבן אדם עומד ומנסה להגיע עם כפות ידיים לרצפה, אבל עם ברכיים ישרות. אבל במהלך הסלטה השנייה שלו הוא כופף לחלוטין את הברכיים, לחלוטין, ועשה בעצם סלטה שנקראת סלטה בקירוס, שזה סלטה עם ברכיים כפופות. זאת אומרת, במהלך האלמנט הוא פיקשש את החלק השני ועשה בקירוס. זה בסדר, מותר לו, זה שווה דרגת קושי מסוימת. אבל בפס הבא, פס האקרובטי הבא, הוא ביצע דאבל לפנים בקירוס. ומבחינת דרגת הקושי, מבחינת החוקה הבינלאומית בשיפוט, זה יוצא בעצם שזה חזרה על אותו אלמנט כמו שהוא עשה לפני זה, בגלל שהוא כופף רגליים בסלטה השנייה. אממה, שופטי דרגת הקושי, הפחדנים, ואני אומר לכם, פחדנים,
מאיפה הם היו?
אני לא אכנס לאחד מגרמניה, אחד מאזרבייג'אן, אבל זה לא משנה, בגדול, אני
חברים שלנו.
אני באופן אישי חבר של כולם, אני אומר לכם, גם הם, גם אלו ששפטו שם.
לא ניתן היה לערער?
אין, אנחנו לא יכולים, החוקה כזאת היא שאתה לא יכול לערער על ציון של מישהו אחר. מה הם היו צריכים לעשות? ואני הוכחתי להם את זה, אני שלחתי להם את הסרטוני וידאו לכל השופטים ששופטים פה באולימפיאדה. מה הם היו צריכים לעשות? הם היו צריכים להוריד לו את האלמנט הזה שהוא עשה, מה שנקרא רפטישן, עשה אותו כפול, ואז אם הפיליפיני והמאמן שלו היו חושבים שאכן באמת נעשתה טעות בשיפוט, הם היו מגישים ערעור, והערעור הזה היה הולך לסופיריור ג'ורי, לשיפוט העליון, והיו מסתכלים בוידאו פריים בי פריים, והיו רואים שאכן הוא כופף ברכיים, ולא היו מעלים לו את הציון. הציון שלו היה צריך להיות משהו בסביבות 14-5-14-6, זה גם לא היה מזכה אותו בנדלת הרד אפילו. אבל מה לעשות, נגזלנו, נאשקנו, אני כועס על זה נורא, אני פה, אתה יודע, כולם שוב, אני מכיר את כל השופטים, אני אחד השופטים הבכירים בעולם, אני אומר את זה בשיא הצניעות, לא בשביל להשתחצן או משהו, וזה כואב לי, כי מדליית הזהב הייתה של ארטיום, הגיע לו, הוא עשה את התרגיל הכי טוב, אנחנו שמחים על מדליית הכסף, בעד הגג מה שנקרא, מלאים בגאווה, מלאים בגאווה במתעמל הנהדר הזה, ארטיום דולגופיאט שעושה את זה פעם שנייה, back to back, אולימפיאדה אחרי אולימפיאדה. לי באופן אישי יש תחושת החמצה, יכולנו לשמוע פה את ההמנון ולראות את הדגל מתנופף, אבל תודה רבה גם על מדליית הכסף, הייתי קונה את זה לפני המוקדמות בלי לדבר בכלל.
אבל יש לך, אני שומע בנימת דיבור שלך שנכון שכסף זה גאווה, אבל יש לך בנימת דיבור שלך, בגלל שאתה שופט גדול, את הכעס הגדול.
נכון, ואני חייב להגיד לכם, אני באתי את הכעס שלי בפני הוועדה הבינלאומית, שלחתי להם סרטוני וידאו שמראים בסלואו מושן, בדיוק על מה אני מדבר, שלחתי את זה לכל השופטים הראשיים של הקרקע, ולשופטים אחרים שאני מכיר פה בעולם, וכולם חזרו אליי עם הודעות שאני צודק ואין מה לעשות, כי כבר התחרות עברה, ולא ניתן לתקן.
תראה, לא ניתן לתקן, אבל מה שנקרא נחיה עם זה כי אין לנו ברירה. איך אתה רואה באמת את ארטיום בעוד 4 שנים בלוס אנג'לס? הוא כבר יהיה בן 31.
הוא הצהיר שהוא ממשיך, והכל תלוי במצב הגופני שלו. זאת אומרת, אם הפציעות שיש לו, הוא צריך לעבור איזה ניתוחונצ'י קטן, משהו שהוא סובל בחצי שנה האחרונה, תלוי כמה הגוף שלו יחזיק מעמד. שתילו ויתאמן עד מעל לגיל 30, 32, 33. יש פה, ראינו היום פה בגמרים של המכשירים הבודדים, מתאמנים 32-33, אז הוא יכול, ארטיום יכול לעשות את זה, תלוי במצב הפיזי שלו. בינתיים הוא מצהיר על המשך, ואנחנו שמחים על כך. הלוואי, הלוואי אמן, שנראה אותו גם בלוס אנג'לס.
אילן,
תן לי משפט על סימון ביילס, אתה יודע, באמת אייקון התעמלות כלל עולמי, באמת גוט. נראה לך שהיא הולכת הלאה גם ללוס אנג'לס בגלל זה בארצות הברית?
לא, אני חושב שלא. סימון ביילס, קודם כל עכשיו במכשירים הבודדים היא פשוט נהנית מכל רגע, אין עליה את הלחץ, היא כבר זכתה בתחרות הקרב רב היוקרתית ביותר, והביאה עם הנבחרת שלה את מדליית הזהב. מסיבת עיתונאים שהתראינה שלשום, היא אמרה, תקשיבו, זה כבר מתחיל להיות לי קשה, רבקה אנדראג'ה ברזילאית נושפת באורפי, היא כל כך טובה, היא מפרגנת, אתה יודע, סימון בייס מפרגנת למתחרות שלה, והיא אומרת על אנדרדה שהיא כל כך טובה, והיא מרגישה את הרוח שלה נושפת באורפה, אין לה כוח יותר לייצר תרגילים כל כך קשים ומסוכנים, היא רוצה להשאיר את הבמה לרבקה אנדרדה הברזילאית, ובעצם במילים אחרות היא אומרת שהיא פורשת אחרי המשחקים האולימפיים האלה. יכול להיות, אתה יודע, שהיא אומרת, ובגלל שזה בלוס אנג'לס, ימשוך אותה להמשיך עוד 4 שנים, אולי גם הכסף ימשוך אותה, כן, להמשיך עוד 4 שנים. אתה יודע, בסוף שורה תחתונה, מאני טוקס, בולשיט בוקס.
לא, אבל אנחנו צריכים לסיים, אבל תן לי רק משפט אחד, תגיד לי, מילה שהתאהבתי באליפות הזאת, צוקרה.
רק עכשיו התאהבת, אני מדובי לופי התאהבתי בזה. אני מדובי לופי.
לא, אבל אילן השתמש בהרבה, תן לנו משפט, מה זה צוקרה?
תראה, אני משתמש הרבה כי יש צוקרה בכל מיני מכשירים. צוקרה זה אלמנט על שם מיצוהו צוקרה, מתעמל יפני גדול מעבר, אלוף עולם במתח. את האלמנט שהוא המציא שנקרא דאבל אחורה עם בורג, זה על שמו, אבל הוא עשה צוקרות בכל מיני מכשירים, כשמשתנות ממכשיר למכשיר. אז יש כמה אלמנטים שנקראים צוקרה על שמו, בכמה מכשירים שונים. אגב, הוא נמצא פה בתחרות כאחד הוותיקים, מסתכל, הבן שלו היה מתעמל, גם בנבחרת יפן שאחר כך עבר לאוסטרליה, זאת הצוקרה, ואתה צודק, קוף, דובי לופי, דובי לופי, המתעמל הראשון שלנו שהשתתף באולימפיאדת 76 במונטריאול, כבוד גדול לדובי לופי.
כבוד גדול לנו אליך, באמת על אולימפיאדה מדהימה, שמענו, ניסינו להחכים, מה שנשאר נשאר, ונתראה באמת באליפות אירופה ואליפות העולם הבאה. אילן, תודה.
תודה לכם, ערב טוב.
ערב טוב, ואנחנו עכשיו עם ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
רק עדכון תוצאה 38-35 לסלובניה, דקה 26 לחצי. תן לי רק באמת עדכון על תמיר בלט, המועדון מודיע, השחקן מודיע, נשאר לה שנתיים הקרובות, אני מניח זה כולל אופציה.
כן, זהו, עכשיו כבר באמת אין דרך חזרה, אתה מכיר את זה ששוכחים עם הקובץ, ואז קובץ מתוקן וקובץ סופי וקובץ אחרון, אז זהו, תמיר בלט.
כן.
שחק לפחות בעונה הקרובה במכבי תל אביב, חותם על חוזה לשנתיים, בשכר שמוערך בסביבות $1,400,000 לשתי העונות כמובן, כשבסוף העונה הראשונה תהיה לו קצת יציאה, תמורת פיצוי לקבוצות יורוליג, כלומר, לא בישראל.
מה גובה הפיצוי? נשאר אותו פיצוי שהיה? 100?
אני לא יודע מה גובה הפיצוי, אבל זה, אבל מודגש שם בסעיף היציאה, קבוצות יורוליג שאינן בישראל. זאת אומרת, גם הפועל תל אביב או הפועל ירושלים, אחת מהן עולה ליורוליג, ועדיין הוא לא יכול לעבור אליה, במכבי רוצים לפחות להבטיח שגם אם תמיר בלט, בניגוד לרומן צורקין למשל, לא מבטיח את עתידו במועדון להרבה שנים קדימה, פחות הוא יעזוב בעוד שנה לאחת היריבות הגדולות, שכבר לפחות אחת מהן הוכיחה שהיא יודעת לתת, להציע לפחות תחומים מאוד מאוד גדולים, גבוהים יותר ממה שמכבי תל אביב נותנת.
תיקו 38, שוויון 38, דקה למחצית, שמה הנבחרת הזאת, באמת כל משחק שלה זה מותחן מתוך היצ'קוק.
אתמול...
לך תדע כמה הערכות מצפות לנו הערב.
לא, אבל באמת שאתמול... תשמע, אני רואה כדורסל, אני רוצה שמכבי תנצח באירופה, פה לירושלים, כל מי שמשחק על נבחרות בטח, השנייה האחרונה אתמול, הרלה, ממש לקחתי אותה ללב.
נשבר הלב, באמת. זה משחק הירואי של הנבחרת, שעשר דקות, שלוש דקות לסיום הזמן החוקי, פיגרה בעשר, כבר נראה גמור, והצליחו איכשהו לחזור, ופה פאול 0.6 שניות, ושם הוא ש... מסרביה, שזו קולי השלשה, שאמורה הייתה להיות עוד שלשת ניצחון, ועם אקט שאני לא מבין מאיפה הוא הביא אותו, השתיק את היציעים הריקים שם, וקיבל טכנית וכמעט עלה להם במשחק, וכבר ישראל הובילה ב-15, זמן קצר לסיום, ואז להפסיד ככה, זה באמת שובר לב, וזה כאילו מובן מאליו, אני מעריץ את החבר'ה האלה שעכשיו עומדים על המגרש שמשחקים, ולא משחקים רע.
תגידו לי אתה ורון קופמן, שאתם מדברים המון על זרים, וקופמן אומר שלפעמים זרים שמגיעים לפה לא מתאימים,
רובם לא מתאימים.
עכשיו אני רואה את בן שרה ועומר מאיר, אני לא רוצה להיכנס לכל הנבחרת, לוקח שניים בכוונה. תגידו, הם לא ברמה של שחקנים שמגיעים לפה בהמון כסף, אלה תותחי כדורסל, הרלה.
בן שרף יצא לאון.
כן, אבל למה שהוא לא ישחק פה במכבי או בהפועל?
כי לא ייתנו לו את אותן דקות. נתנו לו בקריאת
אתא. אולם קבוצה ש... קודם כל אנחנו מכירים את הכדורסל הגרמני, הכל שם במוד הצדים קצת יותר, או הרבה יותר נמוך ממה שפה. ואפשר לפתח שחקנים, וגם אם הפסידים פה ושם משחקים, ואין מה לעשות, לפעמים אתה משלם שכר לימוד על הדברים האלה, אז לא מפטרים את המאמן ולא קרה כלום. בארץ זה קצת יותר קשה. צריך לקחת את פרופורציה, הם משחקים מדהים, ושניהם שחקנים אדירים, שיגיעו רחוק, הכי רחוק אני מקווה בשבילם, אבל עדיין הם עושים את זה לאליפות אירופה לנוער, זה לא אומר ש... עוד חודש שניהם יכולים לשחק ביורוליג 20 דקות. הדרגתיות פה חשובה.
על הכיף, קרא לי המון תודה.
תודה לכם.
שוב אנחנו נוסעים לפריז. דני אורן, מנהל היחידה לספורט הישגי של הוועד האולימפי, נמצא בפריז. שלום דני, ערב טוב.
ערב טוב גם לכם שם בישראל.
קודם כל מברוק, באמת שש מדליות, ויש לנו את אבישג כקונטנדר, וגם את הבנות בקבוצתי. יכול להיות שבאמת ייקבע כאן רף שאנחנו לא נוכל להכיל אותו מבחינה רגשית.
למה?
כי בונה, בדרך כלל אנחנו רגילים, אתה יודע, למפלות. אנחנו מדינה שרגילה למפלות.
לא, אנחנו משנים את הקונספציה.
כן, זה טוב. תראה, בוא נאמר, קנטור לא הפתיע אותנו, גם לא ארטיום ולא ענבר לניר, הם באו באמת כאלופות עולם, כסגניות אלופות עולם, אבל תום ראובני זה היה פשוט... פשוט, אתה יודע, האיש שבא משום מקום, מבחינה הישגית, וגם פיטר בגילו, אתה יודע, ואמנם מנוסה מאוד, אבל קיבלנו פה שתי מדליות, אתה יודע, מה שנקרא כבונוס אמיתי, בטח האליפות האולימפית.
זה שני סיפורים שונים, זאת אומרת, לגבי תום, אצלנו ביחידה הוא סומן כסוס שחור, שבהחלט יכול להפתיע, נכון, כמו שאמרת, צדקת, הוא לא היה על הפודיום, בקמפיין הזה בכל השלוש שנים האחרונות, אבל אתם רואה לרוב בתוך שיות המדליות, ואנחנו סימנו אותו בכל הישיבות אצלנו כסוס שחור, יכול להפתיע. לא דיברנו על מדליה זהב, זה מבחינתי זה היה יותר הפתעה מהמדליה זהב, לא המדליה עצמה. לגבי פיטר, אכן פיטר בית גם חזר אחרי פציעה, לא היה בתקופה הכי טובה שם, אבל אתה יודע, שם נשווה את זה רוח אחרת, בנבחרת גברים, שדרך אגב, רובם, גם מוקי וגם תואר וגם באו, באמת נתנו את הכל מבחינתם, אבל זה הייתה יכולת, ופיטר באמת הביא את זה למקומות גבוהים יותר, כל הסיפור של אורן, ובאמת זה עשה משהו לנבחרת הזאת, ואנחנו שמחים על כך כמובן.
מה הציפיות שלך מאבישג? יום רביעי.
אבישג בא כמדליסט אולימפי. לטורניר הזה, למשחקים האלה, מגיעים 16 הטובות ביותר. זה צריכה לנצח שני קרבות להיות כבר בתוך הרביעה. זה בהחלט אפשרי. אנחנו לא יודעים עוד את ההגרלה, יהיה את הטכניקל מיטינג. ובהחלט יכולה לעשות את זה. בהחלט יכולה לעשות את זה.
גם הבנות של הקבוצתי בסוף שבוע.
נכון.
בשפיץ העולמי.
בהחלט בשפיץ העולמי.
אני מבין שעכשיו הן רק, דני, עכשיו הן רק אוכלות קוביות קרח, כאילו, רק מהפיכדון.
אני לא יודע, הן כרגע במחנה באוליון, אמורות להגיע מחר בצהריים פה אלינו לכפר, אני מאוד סומך על הצוות ועל הספורטאיות, בהחלט מועמדות למדליה. והייתי מסמן עוד סוס שחור שלא יפתיע אם גם, זה הרוכב הוולודרום יעקב לב.
מה זה? שעלה אותה אופניים בספרינטים בוולודרום.
אבל אתה יודע, דני...
אגב, הוא עם מדליות, שהוא בא מרוסיה, הוא בא עם מדליות ועבר אלינו.
אתה יודע שדיבר... רוני אמר לך על עוד שני ענפים שבעזרת השם, אם נזכה בהם במדליה, עזוב רגע את יעקב, אז אנחנו נהיה עם 8 מדליות, כי אנחנו היום עם 6. ושאלה רד דיברה איתנו יום לפני הנסיעה, היא אמרה שבישיבה הצפי היה 4-5. זאת אומרת, כבר היום שאנחנו מדברים איתך, בלי אבישג ובלי המתעמלות, אנחנו מעל הצפי.
כן, 4-5, והיו מחשבות אצלנו ביחידה אפילו על 6, אבל היינו יותר צנועים עם הוועד האולימפי על 4-5. אתה יודע, עכשיו אולי צריכה להיות ועדת חקירה הפוכה על זה שהצלחנו יותר מדי.
תשמע, אם גם יעקב יביא, נהיה עם 9, וקופמן פה בעמידות ידיים עם ישראל תביא 9.
בוא נעים, אנחנו מביאים באופניים וכאלה, קודם כל אופניים זה בעיה, כי זה עם נעליים.
אבל זה בודד, אבל זה בודד. דיברנו על בודדים, עזוב יחפים.
תפסיק כבר עם הבודדים.
הבודדים מצליחים, על זה אני מדבר איתך.
אבל אני מסביר לך שכולם מגיעים מקבוצתי, זה לא שיש לנו רוכב אחד. אוקיי? אנחנו לא טובים נעליים, אנחנו מדינה שיחפנים.
רון צודק, אתה תזכור צודק, כל ההישגים שלנו בינתיים זה בלי נעליים. היחידי שיכול לבוא עם נעליים זה יעקב לב.
כן, אם יעקב לב ובאמת עושה את זה, תשמע, ואופניים זה ענף, אתה יודע, לפחות אופניים זה ענף שאני יכול להגיד, אתה יודע, יש כאן מאות אלפי רוכבים, ברור, לא ברמה מקצועית, אבל זה ענף שמעניין הרבה מאוד אנשים, וזה יעשה רק טוב. אם באמת מישהו מהענף יביא מדליה,
אגב רוני, באחת התוכניות שראיתי בטלוויזיה, אומרים שהטור דה פרנס זה המאמץ הכי גדול של ספורטאי מכל המקצועות.
נכון, שעוברים 3,200 קילומטר ומטפסים ויורדים וכל מיני שינויים פיזיולוגיים, זה הכי קשה. דני, לא נעכב אותך, המון המון תודה.
לא, אתם לא עוקבים, נהניתי.
אני אומר, לא, אני רק מקווה שנוכל לדבר איתך שיהיה עוד שתי מדליות, גם בעוד אחת.
אמן.
אנחנו נטריד אותך.
אמן. תודה רבה, בכיף.
תבלה, תודה.
ביי.
תודה, דני.
אנחנו עכשיו עם רענן ברנובסקי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מכבי תל אביב, לקראת מוקדמות הליגה האירופית, אחרי יום רביעי, זה היה רע.
נכון.
ועכשיו מוקדמות הליגה האירופית.
עם שחקן חדש.
בוא נעדכן, כן, ממש לפני דקות אחדות. ידענו שזה עומד לקרות, אבל עכשיו זה רשמי, איסופ סיסוקו, הקשר ממאלי, שיחק בבורדו, חותם באופן רשמי לשלוש שנים עם אופציה לעונה נוספת, הסתכר כ-400,000 יורו לעונה, לקח למכבי תל אביב לא מעט כדי גם לשכנע אותו להגיע לישראל, בהתחלה כשהוא היה בבורדו, אז גם דיברו על דמי העברה, בסופו של דבר אתם זוכרים, בורדו ירדה לליגה השלישית, השחקנים שלה שוחררו, ולכן הוא גם מגיע בעברה חופשית, מה שאפשר למכבי תל אביב בעצם להרים את השכר שהוא מקבל, וככה לשכנע אותו להגיע לארץ, אחר כך עוד היו כמה ימים של ענייני ויזה וכל מיני כאלה, הוא גם חזר מהאולימפיאדה, הוא שיחק בנבחרת מאלי הצעירה, והיום כאמור עובר בדיקות רפואיות, אחרי שאתמול יום שבת הוא נוחת כאן בישראל בצהריים. עשו הכל מאוד מאוד בשקט במכבי תל אביב, רצו שהוא יגיע בשקט מבחינת ההגעה שלו וכל מה שקשור לזה, בעיקר בגלל כל המצב הביטחוני וביטולי הטיסות וכל הדברים האלה, ככה עשו את הדברים בצורה מאוד שקטה נקרא לזה ככה, כדי להביא אותו בסופו של דבר לישראל.
שמע, יצא לו מפעל הפיס, אתה יודע, הקבוצה שלו התפרקה בעצם.
נכון.
ופתאום מכבי מציעה לו 400,000 יו, אני לא יודע אם עוד קבוצה הייתה, תשמע, באה לו מתנה משמיים לבחור הזה, עכשיו רק מכבי צריכה לצפות שהוא גם יהיה טוב על המגרש.
אתה יודע, חבר שלי לפני חצי שעה אומר לי בטלפון, תגיד, מה יש לשחקן זר לנחות היום בישראל, והוא מגיע לתוך ההצהרות של כל, אתה יודע, דובר צהל וכל מה שקורה. אז יכול להיות שהוא במפעל הפייס, אני לא רוצה כמובן להפחיד אותו, בוא נקווה בשבילו וגם בשבילנו כמובן שהכל יהיה שקט, זה לא מובן מאליו ששחקן זר מגיע במצב הזה לישראל, ושחקן זר, בוא נקרא לזה, לקבוצה בחירה, עם כסף גדול, מעניין מאוד יהיה לראות איך הוא ישתלב כאן, ואתה יודע, איך הוא ייקלט בקבוצה, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה חברתית, אבל בהחלט רכש מאוד מאוד מעניין. אגב, הוא מגיע לעמדה, אנחנו קוראים לזה 6 או 8, שחקן 50-50, דווקא לחוליה אולי הכי חזקה שיש שם במכבי תל אביב. זאת אומרת, אם היית אומר...
כן, אבל קניקובסקי ופרץ ונוברה, הם לא יכולים לשחק כל משחק 90 דקות.
נכון, נכון, אז בדיוק מה שבאתי להגיד. אבל אם הייתי אומר לך, צריך להביא רכש למכבי תל אביב, אני לא יודע אם זאת העמדה הראשונה שהיית מחזק. בכל מקרה, מחפשים גם שחקני כנף. מחר הם אמורים לטוס לאמרי לוורשה. אנחנו יודעים שגם הקבוצות הישראליות, צריך להזכיר, גם באר שבע משחק את השבוע בצ'כיה, מכבי פתח תקווה מארחת השבוע בסופיה את קלוז' הרומנית בקונפרנס ליג, והייתה בעיה מאוד גדולה לכל הקבוצות האלה למצוא טיסה. להבנתי, מחר בבוקר או בצהריים כנראה, שלושת הקבוצות האלה יחלקו מטוס ביחד ויטוסו בטיסה משותפת לכיוון ורשה, משם כל קבוצה תתפצל ליעד שלה. מכבי תל אביב, כמו שקופמן אמר, משחקת מול פוני וז' הליטאית, מקום אחרון.
פוני וז', נבקש מהחבר'ה פה להתפלל מהפלג הפוני וז'י.
אבל זו קבוצה שמכבי תל אביב חייבת לעבור אותה בקלות, לכיוון הפלייאוף של הליגה האירופית.
הלוואי, ברנובסקי, תודה.
יאללה, ביי.
ועכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב למאמן הנבחרת האולימפית, גיא לוזון, ששב עם נבחרתו לארץ. אהלן גיא, ערב טוב.
ערב מצוין.
טוב, קודם כל סיכום שלך על שלושת המשחקים בבית המוקדם.
בסופו של דבר אני חושב שלא הבאנו את התוצאות שרצינו, שפיללנו, שקיווינו. אמרתי גם לפני הטורניר שהם רוצים להיות צנועים ולעשות את הנקודה הראשונה ואז הניצחון הראשון ואז זה לרבע הגמר. לצערי בסוף, ואמרתי גם עוד דבר שאנחנו צריכים כדי לעשות את זה, נצטרך להתעלות כצוות, כמאמן, כשחקנים, כולם כולם כולם. לא הצלחנו להתעלות. אני חושב שהנבחרות שבסופו של דבר עלו, היו טובות מאיתנו, למרות שבכל משחק היה לנו את הדקות ואת האפשרות להפוך את התוצאה או את הקערה. לא הצלחנו לעשות את זה ונמשיך הלאה.
אתה יודע גיא, לפני הטורניר באמת לא ידעתי איך להתייחס ליפן, פרגוואי, מאלי. זה לא נבחרות שאתה רגיל לדבר עליהם ביום יום, אפילו אם היית מקבל את ספרד ואנגליה, אז יש לך פחות...
ואתה זוכר מה אמרתי? אמרתי שאני ראיתי אותם, ופרגוואי סיימה במקום הראשון בבית הדרום אמריקאי, והדיחה את ברזיל, ולפני ארגנטינה, ויפן היא אלופת אסיה, ומאלי מקום שלוש באפריקה.
האמת, כן.
האמת הנבחרת שהפתיע אותי באופן אישי הכי הרבה, זאת מאלי, כי יפן ופרגוואי, ידעתי למה אני הולך, ידעתי שהם נבחרות באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, ולגבי מאלי, גם כשצפיתי בהם באוזבקיסטן, וגם כששארנו אפילו סקאוט שירו אותם בצרפת, שהם סיכו שני משחקי אימון מול קבוצה מליגה שלישית בצרפת, הם פשוט לא היו דומים למה שקרה בפועל באליפות. כנראה שהם, איך אומרים, הם באו למשחקי אימון, אתה יודע, בחסביכה, בג'וגינג, בזלזול כזה או אחר, בחצי שנה האחרונה, והם הגיעו לאליפות. המחצית הראשונה הם, האגרסיביות שלהם והדינמיות והקצבים היו מאוד מאוד גבוהים. צריך לעשות איזושהי התאמות במחצית השנייה שהתאזנו טיפה אליהם, אבל בגדול הם מפתיעו מאוד. לגבי פרגוואי ויפן, לא היה לי ספק לגבי היכולות שלהם, והיה לי ברור שהם יריבות ברמה מאוד מאוד גבוהה, במיוחד אחרי שברייטון שחררו את האינסיסיו הזה, ובעצם הפך להיות שובר שגם במשחק הזה.
ספגנו... לא מעט שערים, גם ארבעה במשחק אחד. פה אנשי מקצוע, מאמנים שכפרשנים היום, שדיברנו איתם, אמרו שהשיטה שפתחת הייתה לא טובה, אחרי שעשית התאמות, היה ייצוב של קווי ההגנה, אבל תכלס, אני לא איש מקצוע, תכלס, משחק ההגנה לא היה טוב.
אני מסכים איתך במאת האחוזים, אני חושב שראשית... נפגענו בצורה לא פשוטה מהעובדה שרוי בסופו של דבר הורחק משני משחקים. בכל ההכנה, בטורניר כזה אתה יכול להזמין רק 16 שחקנים. רק 16 שחקני שדה. ואי אפשר להזמין שני מגנים שמאליים, שני מגנים ימניים, ולא יודע מה, שלושה חלוצים. אז ידעתי שאני הולך עם רוי לאורך כל הטורניר כמגן השמאלי, שלושה משחקים, ובמגן הימני יהיו שניים, פיינגולד ובנארו, שהוא רגל ימין במקור. ואחורים, לא חלמנו לו יום לפני המשחק, עוד פעם, לא מאשים אף אחד, אבל נוצרה סיטואציה שרוי היה בחוץ, ואז רוי מצד שמאל, דרך אגב, משחק עדיפה שלו נצא עוד מושתת מצד שמאל, שרוי, אוסקר, החבר'ה שם מצד שמאל, מייזים את הכדור משמאל, ומסיימים בימין אצל יאל וגנדלמן. וברגע שהפכנו לשחק עם מגן עם רגל הפוכה בצד שמאל, אז נתקענו קצת מבחינה התקפית בשני המשחקים האלה, וזה גם בא לנו מבחינה הגנתית, כי היה לנו סוג של חוסר איזון. אבל בגדול אני מסכים שבמשחק מול מלי, במחצית הראשונה, היינו חשופים מדי, פתוחים מדי, פתחתי עם ליאל עבדה מימין ועם אוסקר משמאל ושני חלוצים במרכז, וכבר במחצית הבנתי שזה חשוף מדי, פיקנתי את זה עם הוצאה של חלוץ והכנסה של עוד קשר. אמנם במחצית השנייה מול מלי, אם אתה זוכר,
כן,
גם הובלנו, וגם לאחר מכן במצב של 1-0 קרה לו מצב של 1-1 לעשות 2-0 שלא עשינו אותו.
בוא נדבר על החלוצים, גיא, אתה יודע, קודם כל, על ההתקפה בכלל, קודם כל גלוך, היו מינו ציפיות בתור כוכב הנבחרת, ברור שהיה את דור תורג'מן ואחרים, אבל אוסקר, גם בגלל שהוא משחק בחול, זה ההסתכלות עליו אחרת, ולא קיבלנו ממנו, נדבר עלינו כציבור, לא עליך כאיש מקצוע, לא קיבלנו ממנו את המצוינות, יש לו את היכולת, כן? אבל ראיתי אחרים גם.
אוקיי, בסופו של דבר, אוסקר, במשחק הראשון במיוחד מול מלי, הגיע לארבעה או חמישה מצבים ממש קורצים, חלק שהוא סידר לעצמו וחלק שהקבוצה עזרה לו ליצור, ואתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, כדור ברשת, ואז הוא עושה צמד או שלושה, ואז הוא אומר, וואו, איזו הופעה, כמו של אינסינסיו של פרגוואי במשחק מולנו, וכשזה בחוץ, אז זוכרים את ההחמצות. ההבדל בקטע הזה של חלוץ, של שחקן התקפה בין צלש לטרש, הוא מאוד מאוד קרוב וקטן. לצערי, הכדורים, אוסקר רצה מאוד להפקיע, ואנחנו רצינו בדיוק כמו שהוא רצה. לפעמים זה הולך פחות, לשחקן ההתקפה. ואני חושב שבכל משחק, למרות שצרנו יריבות באמת אדירות, שהוא, לדעת, לטעמי ברוב המשחק טובות מאיתנו, יצרנו את המצבים לכיבוש שערים. גם מול מלי, גם מול פרגוואי, וגם מול יפן. אבל ברמות האלה, כשאתה יוצר את ההזדמנויות, ואתה בסופו של דבר מחמיץ אותן, אז אתה משלם במזומן.
אתה יודע, גיא, אני בכוונה הזכרתי לך את שלוש הנבחרות שלא הכרנו, שבאה כל אחת מקצה אחר של העולם, ואז אנחנו רואים את שלושת המשחקים. עכשיו, כישרון, המילה כישרון בישראל קיימת. אוסקר גורך, למשל, לא בטוח שלשלוש הנבחרות האלה יש שחקן בכישרון של אוסקר, אבל אם אני לוקח את הקולקטיב, חסר לנו.
אני לא בטוח שאינסיסיו מברייטון פחות מוכשר מאוסקר, אני ממש לא בטוח, ולכל נבחרת יש את המוכשרים שלה. אני חושב ש...
אבל בפיזיות ובמהירות ראינו בקולקטיב, היינו בבעיה.
בדיוק, בפיזיות ובמהירות לא הצלחנו להשתוות ללבל הזה, לרמות האלה. אין לנו שחקנים בכלל, במאגע בכלל, בוגרים, נוער, נערים, לא באולימפית, אין לנו שחקנים שהם גם מוכשרים בצורה יוצאת מהכלל וגם פיזיים בצורה יוצאת מהכלל. אז יש לנו או מוכשרים או פיזיים.
כן.
לנו...
זאת אומרת, אם היה שחקן שילוב של אוסקר עם איתן אזולאי, היית מקבל גם וגם.
עוד פעם, אין לי, מה שאני לא רוצה להגיד, אין לי רבע טענה לאף אחד מהשחקנים, כולם, כולל כולם, עשו את המקסימום שלהם. לצערנו, זה לא הספיק. זה קורה בספורט שהיריבה טובה ממך, והיריבה מנצחת אותך. החבר'ה האלה, רובם עשו הישג אדיר קיץ שעבר. התעלנו כצוות, כמאמנים, כשחקנים, ועשינו את הלא יאמן שסיימנו בין ארבע גדולות באירופה. הקיץ הזה לא הצלחנו להתעלות. וכדי שנבחרת ישראל תגיע לטורניר כזה, או שנבחרת ישראל תצליח בטורניר כזה, צריכה להיות התעלות יוצאת מגדר רגיל. לצערי לא הצלחנו.
אבל רוב השחקנים האלה שאימנת אותם באולימפיאדה, הם ירכיבו את הנבחרת הלאומית. אתה רואה הצלחה בעתיד בנבחרת הלאומית עם השחקנים האלה שאימנת?
הוא לא בא מקורס נביאים.
אני חושב שאם יש חבר'ה שיכולים להביא אותנו שוב לטורניר גדול, זה החבר'ה האלה.
מה זה שוב? זה מדובר על בוגרים כבר, גמרנו עם צעירים.
לא, לא, לא. כי גם יורד 23 היה טורניר בוגרים לכל דבר, היו רק שחקני בוגרים, לא היו שחקני נוער, וגם באולימפיאדה, כולם שחקני בוגרים, לא בכל, באף אחד מהסגלים, לא מצא שחקני נוער, אז זה היה טורניר ברמת בוגרים לכל דבר, וכדי שנבחרת ישראל תחזור לטורניר כזה גדול, אם זה אולימפיאדה או יורו או מונדיאל או משהו לא שזה, אני חושב שרק החבר'ה האלה יכולים, כי הם הוכיחו.
כן, אבל אני רוצה, אבל באמת, ראינו שם את מה שנקרא את טובי שחקנינו הצעירים, נכון שהיו חוסרים בגלל קבוצות, אבל אני באמת, ההתרשמות שלי משלושת המשחקים, שהפיגור שלנו מהעולם, אם אני לוקח את מלי למשל, שמגיע מאפריקה, וזה לא בדיוק מדינה עשירה, אבל הפיגור שלנו מהעולם גדל, בכל התחומים, בעצימות פיזית, בכושר משחק, באמת, בכל הפרמטרים הקיימים.
מבחינת ריצה, אני יכול להגיד לך שאם זה מנחם מישהו, אותי זה בטח לא מנחם, ב-GPS רצנו יותר מהריבה. יש נתונים של...
יש הבדל בין לרוץ מהר לבין לרוץ נכון.
בדיוק. מבחינת ריצה לא הייתה לנו שום בעיה. הייתה לנו בעיה מבחינת פיזיות ומבחינת עוצמות. מבחינת פיזיות ועוצמות, אין ספק שמלי היו עוצמתיים עלינו בכמה רמות, מבחינה פיזית ואגרסיביות וקצבים ומהירות וכל הדברים האלה. אין ספק שמלי עלו עלינו, גם פרגוואי עלו עלינו. היחידים איכשהו שעוד איכשהו הסתדרנו איתם זה היפנים. אבל מבחינה פיזית נפלנו גם מהפרגוואים וגם ממלי, בזה אין שום צד של ספק.
אני רוצה לשאול אותך משהו, לזכותך יאמר, ודיברתי איתך היום לפני המשחקים, שאמרת לי, עזוב דניאל פרץ, עזוב אליאסי, יש את עומר נירון, ואני מאוד סומך עליו. קודם כל, לדעתי הוא היה מצטיין, כי באמת כל משחק הוא הוציא, והאם זה הפתיע אותך, שדווקא המספר שלו שלך היה כזה טוב?
ראשית, אני חושב שעומר נירון עשה הופעה פנומנלית, הופעה יוצאת מגדר רגיל.
בטח לנוכח המתחים שירו עליו, תקשיב, באתו לו מיטות במאות ביתות בשלושה משחקים.
כן, כן, גם בקטע הזה של הביתות, גם יש איזה נתון שזה 30-40 ביתות לשער או משהו כזה, אסור לשכוח ש-20 ביתות מה-40, זה ביתות שבאתו מ-25-30 מטר, בכלל לא לכיוון. הרי אם עכשיו הייתי אומר לכל שחקן שיש בגלל 25-30 מטר מהשער לבעוט, העיקר לבעוט, שיהיה בסטטיסטיקה, אז הם היו עושים את זה. מול מלי ופרגוואי, אם תיקח את 50% מהביתות, זה ביתות שהם באתו מ-25-30 מטר...
לא למסגרת.
בלי שום קשר לאירוע. אז משחק כדורגל זה לא מי שבועט יותר מנצח, או יש ניקוד על מי שבועט יותר. כי אם זה היה ככה, אז יכולנו גם להגיע ל-25-30 בעיטות. רק זאת לא המטרה. המטרה זה לבעוט שיש הזדמנות טובה לבעיטה.
ולגבי נירון?
לגבי נירון, נירון עשה הופעה מדהימה. אני חושב שאם דיברתי על זה בתחילת השידור, שכדי להגיע לטורניר גדול כזה, או כדי להצליח בטורניר כזה, שיש 16 הטובות בעולם, אז כולם צריכים להתעלות. ונירון התעלה. ואם כולנו היינו מתעלים כמו נירון, אז יכול להיות שהיינו ברבע הגמר. נירון התעלה, עשה טורניר יוצא מהכלל, אני מאחל לו מכל הלב שימשיך באיכות הזאת, וימשיך להתעלות גם השנה בליגת העל, ולדעתי אם הוא ימשיך ברמה הזאת וביכולת הזאת גם השנה בליגת העל, אז בעזרת השם גם השנה הבאה יהיה לנו עוד שוער שישחק ברמות הגבוהות באירופה.
אתה ממשיך עם הנבחרת הלאה לטורניר הבא? אני מדבר על הטורניר הקדם אירופי.
כן, כרגע אנחנו צריכים לסיים את הטורניר הזה בספטמבר אוקטובר.
כן.
הטורניר שאיך אומרים, רוב הוא בו של הסגל בכלל נמצא בבוגרת.
ברור.
ו... אני אסיים בטורניר הזה עם כמה שיותר שחקנים שמתאימים לשנתון הבא, ונבנה נבחרת לקמפיין הבא.
גיא לוזון, תודה.
תודה גיא.
תודה רבה לכם.
צביקה שף, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב חברים.
נכנסנו לסלאמפ עם הסלובנים, מובילים הסלובנים 52-41. באמת, היו לי קצת חלומות, אבל כנראה שהחבר'ה מאוד מאוד עייפים.
תראה, קודם כל, הסלובנים הם לא קבוצה רעה, קבוצה שמגיעה...
ברור שלא רואים.
למשחק למקום 3-4, זו קבוצה טובה, אבל אנחנו בשום משחק... לא היינו במצב שאנחנו מביסים 30 מפרש, אבל לאורך כל המשחק אנחנו רצים אחרי הסלובנים, הם גם כן שיחקו את מול משחק, אומנם בשתי הערכות.
כן, אבל הכדורים אנחנו... שלנו לעומת סרבי היום לא נכנסים, צביקה אתמול נכנסו.
יש פה, כשאתה בא פחות מ-24 שעות אחרי המשחק הקודם, שיש פה שני דברים, גם היפאות, וגם האכזבה של ההפסד, שהוא ההפסד מאוד אכזרי, והיה משחק מצוין
אתמול. נזכיר רק צ'קה עם הבאזר, שלשה עם הבאזר מול סרביה בערכה שנייה.
כן, אבל בדבר שני, בן שרה ועומר מייר, שהם באמת גדולים, הם שיחקו אתמול כל אחד 40 ומשהו דקות, והנבחרות האחרות, קצת יותר רוטציה, הם לא בנויים על זה שחקן או שתיים, אבל עכשיו, כדי לקחת מקום שלישי, אנחנו כבר ב-14 נקודות מינוס, זה מאוד קשה, אבל הנה שרף הצליח לעשות פרוסה לצמצם ל-12.
אגב, הנבחרת הזאת אסור לבטל הכלום, היא בשלוש דקות יכולה לאזן.
היא חזרה יותר מדי פעמים, באמת במשחקי הכרעה, מפיגורים דומים, 14, 10, 12, 8.
נכון.
אבל אני לא יודע אם יש להם את זה עכשיו ברגליים, כי אני באמת...
זה מאוד מאוד קשה להגיע למשחק כזה, אבל בואו נתחיל קודם כל עם המשחק אתמול. קודם כל היה משחק ברמה מאוד גבוהה, שלא תחשוב שהפסדנו לאיזה פריירים. הקבוצה הסרבית, אני מעריך שהיא, למרות שגם הגרמנים טובים, שהיא תיקח היום את העדיפות. קבוצה מאוד 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 מוכשרת. ואתמול היינו בכמה מצבים שהיינו צריכים לנצח את המשחק. דבר שני, ההופעה של...
אגב, סרביה נתנה לנו בראש בבית המוקדם באיזה 27
הקדם. נכון, אתה תראה איזה שינוי עשינו מהמשחק הראשון למשחק השני. וזה נכון הוא שבכלל כל הנבחרת באליפות הזאת, אחרי ההפסד הזה לסרביה, ואחרי ההפסד לאיטליה, פתאום כשהגענו, לא פתאום, כשהגענו למשחק ההצלבה, מאותו רגע היה שינוי גדול בנבחרת. לא רק כולם מסתכלים על ההתקפה, וזה נהדר, ובן שרף מצוין, ועומר מאיר נהדר, והכל טוב יפה, היה שינוי גדול בהגנה, בהקרבה, ברצון של הנבחרת, בחוסר ויתור, לחזור גם כשיש פיגור גדול, וזה היה השינוי הגדול. וזה כבר היה כבר בשלבים נגד קבוצות טובות, אתה לא משחק נגד קבוצות ממקום 13-16 של האליפות, ואנחנו רואים פה דבר נורא נורא מענה ונהדר, אמנם לא עכשיו, כי עוד פעם הסלובנים עלו ל-14 הפרש, ויש לנו פה... תוצאה של עבודה בכל הכדורסל הישראלי, וגם באיגוד, של שחקנים יותר טובים, של שחקנים יותר... עדיין יש לנו פעולות דברים צריכים לעשות, זה לא נגמר אף פעם.
כן,
שנתון,
קודם כל למד הגנה, קודם כל הגנה וגבוהים. גובה אי אפשר למד, אבל גבוהים שיש צריך ללמד.
אבל צביקה זה...
נכון.
זה שנתונים, אתה יודע, לא כל טורניר תקבל את בן שרה ועומר מאיר.
אבל תשמע, בשנתונים האחרונים... פרימו, יש לנו בכל טורניר, בכל שנתון, אחד או שניים טובים כאלה, ולידם עוד חברים טובים לדרך, וזה הרבה יותר ממה שהיה פעם.
תשמע, קודם כל, זה לא רק מכבי תל אביב, באמת,
לא,
גם מעיינות, מכל המקומות...
הרבה עקודות, אקדמיות,
נכון, גדלים, גדלים, השקיעו וגדלים. אני רק מקווה, אתה יודע, שימצאו דרך להשקיע יותר. בפיתוח אני מתכוון, בפיתוח. מה זה?
מקצצים בתקציבים באיגוד הכדורסל.
תגיד, צביקה.
תקשיב, אני חושב שצריך ללכת לפי עניין של הצלחות, צביקה. באמת, אני לא מקנטר. לא רק פה, בכל הענפים. צריך לעשות שונג'ה, חשיבה אחרת.
נכון.
צביקה, האם אתה...
הכדורסל והכדורגל מקבלים הכי הרבה כסף.
בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, עכשיו, אתה יודע, הבאנו פה...
עכשיו לא מדברים על כסף, רוני, עכשיו צריך כסף לטנקים ומטוסים, אין כסף עכשיו.
מה אתה מבלבל את המוח? זה בתוך התקציב הזה, שינוי סדרי עדיפויות.
בסדר, אבל עכשיו המדינה עכשיו לא תתעסק עם הספורט.
אבל יש שינוי, בתוך מה שיש, אני לא אומר להביא עוד, בתוך מה שיש, זה שינוי סדרי עדיפויות.
אתה מדבר על החלוקה.
כן,
חלוקה.
ספורט שלא צריך להשקיע בהם.
תגיד, צביקה, אני חייב לשאול אותך, בגלל קראתי שמלא ציוצים מהאנשים שאני מחזיק מהם כדורסל, בן שרף, יכול ללכת בדרכו של דני?
כן. יכול, תראה.
הוא צריך אבל לעבור שפצור גופני, דני יצא מפה דני. אתה מבין, בן שרף, שיהיה בריא, צריך להתחיל לאכול קצת חלבונים.
יש הבדל בגיל ביניהם, דני יצא בגיל יותר מאוחר, זה אחד.
כן, אבל גם אני זוכר גם את דני בגילו של בן, הוא אחר.
הוא בנוי אחר. היום בכדורסל, הקנה מידה זה מי שנבחר לדרפטים. באליפות כזאת עוקבים אחריה, יושבים אחריה, סקאוטים, NBA, וכנראה שהוא ייכנס למקום יותר גבוה, אבל... הדראפט של שנת 25, כלומר הדראפט הבא,
איכותי.
אמור להיות מאוד 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 איכותי, דווקא הדראפט הקודם היה פחות טוב.
כולל 5 צרפתים אגב, שיהיו שם.
ופרימו זה, כמו שאתה אומר, בשנתונים, יש שנתונים שהדראפט יותר טוב, יש שנתונים שהדראפט פחות טוב, אז אם הוא לא ילך לדראפט הבא, ואתה יודע גם, לפעמים אתה מגיש את עצמך לדראפט, ואתה יכול להוציא את עצמך מהדראפט, ולחכות אולי למחזור אחד, תלוי גם.
אני חייב לסיים, צביקה, אתה תהיה פה השבוע, אנחנו נשתמע ונדבר על זה, תודה.
תודה, צביקה.
חזרנו, עדכון מפריז, רותם גפינוביץ' חצתה את קו הציון של מרוץ אופני הכביש בפריז, במקום ה-77, לאחר 4 שעות, 13 דקות ו-41 מאיות שעות של רכיבה. אנחנו עכשיו עם שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב חברים.
איך מספירים אלבז את הכישלון הזה בקונפרנס, ואיך נערכים לדילול הסגל, הבאת עוד 5 זרים, 4 מהם יהיו יהודים, איך הולכים לארגן את זה?
קודם כל, אין יותר מדי הסברים, אתה יודע, מעבר לזה שאומרים שמה שהכריע באמת את הדחה הזו, זה באמת אולי המשחק הראשון, הגרוע, באמת אחד הגרועים של מכבי חיפה בשנים.
אבל גם בשני שמעתי את בחר אומר, היינו צריכים להבקיע 10 שערים, והוא צודק, אבל זה לא קרה.
נכון, תראה, מכבי חיפה במשחק השני הייתה נראית הרבה יותר טוב, למרות שחוליית ההגנה של מכבי חיפה צריכה להציג תמורה אדומה.
אז מה עושים? עזוב מה היה, בוא נתייחס מה עושים.
אז קודם כל שימיץ כבר על המטוס בדרך חזרה, אתה יודע, לחפש אופציה אחרת. מכבי חיפה מבינה שהיא חייבת להתחזק, היא חייבת שחקני רכת, שהיא חייבת שחקנים ישראלים, אבל זה לא פשוט להביא עכשיו שחקנים, הולך קשה מאוד בכל הנושא של הרכת, שחקנים חוששים להגיע לישראל. ומכבי חיפה נמצאת באיזושהי באמת צומת דרכים, פלונטר מסוים שקשה לה מאוד מאוד למצוא שחקני חיזוק. ברק בחר מבחינתו אומר שהוא יביא, גם אם זה אומר שהוא יביא זר אחד איכותי ולא שניים בינוניים. הם מבחינתם לא מתכוונים להתפשר, והעיקר להגיד איך תמנו שחקנים. רוצים להביא שחקנים שבאמת יהיו אקס פקטור, שחקנים שכן יש הדרגות הקבוצה. זה הולך קשה, אבל הם מאמינים שעד תחילת העונה הם יצליחו למצוא באמת שחקנים כאלה. יחד עם זו, מכבי חיפה גם צריכה לדלל את הסגל. אין לה אירופה יותר, אין לה עומס משחקים. יש לה רק ליגה וגביע, ומכבי חיפה מבינה שהיא צריכה להדיל פה באמת השחקנים הטובים ביותר, ולהשאיר רק את הטובים ביותר, כי מי שבינוני לא יהיה לו מקום כן. במכבי חיפה השנה.
טוב, אני מבין שסונדרן הולך, עד כמה שעשינו מנו יהודי, וכבר חשבתי שהוא באמת יתקבל להיות, עכשיו יש רבני שכונות, לפחות יקבל רבי של שכונה, אבל אני מבין שהוא פוחד ונוסע לשוודיה.
תראה, מעבר לפוחד, אני יכול להגיד לך שמבחינת מכבי חיפה, הם אומרים שמי שלא רוצה להיות במכבי חיפה, מבחינת האחוזים לא יהיה. אתה יודע, סונדרן עשה כאלה קולות וסימנים שעוד.
לא, אני אומר שנתנו להם חופש, לא בטוח שהם יחזרו.
נכון, שחקני מכבי חיפה הזרים קיבלו אופציה ללכת להיות עם המשפחות מספר ימים, וזה ככל הנראה, לא יחזור, צק אמנם בארץ, ויהיה עם מכבי חיפה וישאר, אבל יש שחקנים, אתה יודע, שכרגע נראים כמתנדנים, אבל מבחינת מכבי חיפה היא גם לא ממהרת לשחרר, כי היא מבינה שקשה מאוד להביא אופציות חדשיות.
ברור. על הכיפק, המון תודה.
תודה
תודה רבה,
ערב
טוב חברים.
גל צוקרמן סיימה את השיוט האחרון להיום במקום ה-11, המקום שבו היא נמצאת בדירוג הכללי של גל, זה בקייט פויל, אבל נחכה, אולי יותר טוב, 10 אנשים נכנסים, 10 נשים נכנסות לגלישה, לתחרות, למקצה הגמר. אנחנו עכשיו עם סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, יש לי תלונה למאגדים של האולימפיאדה, קיבלנו יום בלי מדליה ישראלית, אפשר פתק החלפה?
חכה, בונה, יש לנו באמת רביעי, שישי שבת, אנחנו שם, ואולי גם באופניים, בוולודרום. אתה מבין? בונה, אנחנו נגמור פה עם 9 מדליות, סורוקה.
כל המרבה הרי זה משובח.
כן, בוא דבר איתי, יש לנו 2 דקות רק, בוא דבר איתי על הקטע של מה קורה היום במרוץ לרבע הגמר.
עוד רבע גמר נגמר, ומתחיל ביום שלישי רבע גמר עצמו. ארצות הברית אתמול מטיילת נגד פורטו ריקו, אז הרבע אחד חצי צמוד, עוד כמה דקות ברבע השני, ואז ריצה של איזה 25-7 מסיימת את העניינים, ומאז אנטוני אדוורדס משפר סטטיסטיקות. האמריקאים, בזכות זה שהם באמת היו טובים מאוד במחצית הרבע בשלב הבתים, אז הם מקבלים דרך יחסית יותר נוחה לגמר. יהיה להם את ברזיל, שאולי אפשר להגיד הפחות טובה אולי יחד עם יוון מבין 8 הנבחרות שעלו לשלב הבא, והם נמנעים מפגש גם עם קנדה וגם עם גרמניה עד הגמר, בחצי הגמר אם וכאשר הם עולים, אז זה סרביה או אוסטרליה, ובצד השני, קנדה צרפת המשחק של רבע הגמר, הצרפתים לא נראים טוב התקפית, הגרדים שלהם לא יציבים, כל הטורניר הזה גם קיבלו בראש מגרמניה, והגרמנים נגד יוון, אני מאמין שהעומק של גרמניה ינצח.
כן, זה מה שקורה.
דרום סודן, כן, בדרום סודן אגב, רק משפט אחרון לדרום סודן, פשיט, שמאמן של סרביה שראה איזה דבר או שניים בחייו, אבל היה מאמן מאז 88 במשחקים אולימפיים, אמר שכמו שדרום סודן משחקים היום, כל העולם משחק עוד 10 שנים, אתלטיות, פריסה, ספייסינג, הכל.
כן, אבל קודם כל צריכים להיות אתלטים.
נכון.
יפה. על הכיפק, סורוקה מן, נשתמע מחר, המון המון תודה. זהו זה, אנחנו מסיימים. יש לנו גם גביע הטוטו היום, נכון?
כן, 2 משחקים.
איזה?
עכשיו התחיל ריינה נגד סכנין, יותר מאוחר הפועל חיפה קריית שמונה.
עוד מעט הליגה, מתי?
24 באוגוסט.
הבנתי. נתאושש מהאולימפיאדה עד אז, מהאולימפיאדה ההישגית הזו?
כן, בטח. בטח.
ונחזור לכדורגל.
כן, אני יותר מוטרד עכשיו מדברים אחרים מאשר מתי יחזור הכדורגל. אני רוצה שהימים האלה יעברו בשקט.
אנחנו באסקפיזם, פרימו.
בסדר?
סיימנו. שימרו על עצמכם, כי אתם יודעים שאף אחד אחר לא ישמור עליכם.